אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק. והיום אני חוזר לספורט ולמשהו קצת שונה מהרגיל. אתם יודעים, שיחות הספורט שאני עושה הם בדרך כלל עם שניים, ברוב המקרים. מצד אחד עם ציפי שמילוביץ', שאיתה אני מדבר על ה-NBA, על ספורט אמריקאי. אתם יודעים, על לקראת העונה, בתוך העונה, סיכומי ביניים, סיכומי העונה וכן הלאה. אבל בגדול אנחנו אוהבים NBA, אנחנו מכירים NBA ואנחנו מתעסקים עם זה הרבה. עוד מישהו שאני מדבר איתו הרבה מאוד על ספורט, בעיקר על בייסבול, הוא ארז שץ. ארז שץ, שיש לו פודקאסט משלו שעוסק אך ורק בבייסבול, כושר הוטדוג, והוא זה ש... אני חושב, היה הראשון שהכניס אותי לעולם הפודקאסטים, הרח אותי, דיברנו על הרבה מאוד דברים, ומאז אורח קבוע בפודקאסט שלי, ואיתו אני מדבר ברוב המקרים על בייסבול, אבל גם, אתם יודעים, סביב המשחק, לא רק המשחק עצמו. וכבר כמה זמן שאנחנו משתעשעים, גם ציפי וגם ארז וגם אני, לעשות איזשהו פרק, לעשות שיחה על הספורט כתרבות, על הספורט כתופעה, על המשמעויות היותר עמוקות והיותר היסטוריות של הספורט, בעיקר הספורט האמריקאי. אני חושב שיכולים להתווכח איתי כל מיני אנשים שהם, אתם יודעים, חסידי כדורגל, כדורגל אנגלי, כדורגל אירופי, כדורגל עולמי, דרום אמריקאי וכן הלאה, אבל אני לפחות התחברתי לתרבות הספורט האמריקאית, להיסטוריה שגלומה בו, לתרבות הבסיסית, תרבות העממית והיותר גבוהה, שקשורה בספורט. אתם מדברים על הבייסבול שהוא כמעט דת בארצות הברית, שיש לו היסטוריה שלפעמים נדמה שהיא יותר ארוכה מהמדינה עצמה, למרות שאתם יודעים, בסופו של דבר זה 120-130 שנה, פלוס מינוס, אבל גם יש קודים, יש קודקס לאהבת ספורט, להדת ספורט, למעקב אחרי ספורט. יש כאלה שלא יכולים לסבול בייסבול, אבל נשבעים ב-NBA, ויש כאלה שמבחינתם, המשחק היחיד הוא פוטבול, ויש את הקנדים, אתם יודעים, אלה בצפון שם, שמחליקים על הקרח והולכים מכות רצח. אבל הכל בסופו של דבר מתחבר לסיפור הזה שנקרא תרבות ספורט. אז נפגשנו ציפי וארז ואני לשיחה, שהפעם אני חייב להזהיר אתכם מראש, היא ארוכה מהרגיל, לא יודע, קצת פחות משעתיים, פלוס מינוס, ואני יודע שהבטחתי שאני אשתדל שהשיחות יהיו סביב השעה, לפעמים קצת פחות, אבל אם אנחנו נהננו, אז גם אתם תסבלו. אני צוחק, אתם יכולים כמובן לשמוע את זה בהפסקות ובהמשכים. שיחות מהסוג הזה, אני חייב להגיד, כשמתחילים איתם, לפעמים זה קצת ככה, אתם יודעים, מגמגם טיפה, לא ממש מחודדים, אבל ככל שהזמן עובר, וההבנה ההדדית של על מה אנחנו מדברים הולכת ומתחדדת, אז אפשר לדבר לנצח. אתם יודעים, יש תרבות של טוק שואו אמריקאים, שהתחיל כמובן ברדיו, ולאחר מכן גם בעצם הימים האלה בטלוויזיה, נונסטופ, מדברים ספורט, זה דבר עצום. אפשר, אני מוצא את עצמי לפעמים מרותק במשך שעות, מעבר לפודקאסטים שזה ברור, כשאני עושה ספורט, כשאני בנסיעות, אבל גם בטלוויזיה, ראשים מדברים. עכשיו, תמיד זה איזשהו ביטוי גנאי, אבל לא בהכרח, תלוי מי המדברים, תלוי איך מעבירים את הנושא, תלוי על מה הם מדברים. תנסו לפעם, מדי פעם כדאי שתנסו לשמוע כמה מהפרשנים, אני לא אנקוב פה שמות בשביל לא להסתבך עם הזיכרון שלי או עם האהדה הספציפית שלכם, אבל זה באמת מעניין. ואני באמת מדבר על הנרטיב האמריקאי, כי זה פחות או יותר מה שאני מכיר, אין לו שום מקבילות שאני יודע עליהן, בטח לא בארץ, אבל לדעתי גם לא בעולם, וזה באמת עולם אחר. אז זהו, מכיוון שהשיחה מאוד ארוכה גם ככה, אז לא נכביר עוד במילים כאן בפתיח, ואחרי שאני אזכיר לכם את האתר הייעודי שהקמתי עבור הפודקאסט הזה, שנקרא על הדרך, כמובן, podtuvi.com, שם תוכלו למצוא את כל הערוצים של הפודקאסט, לבחור איזה ערוץ מעניין אתכם, לעקוב, להגיב, גם לתמוך אם תרצו, ואחרי שאני אזכיר לכם את המייל שלי, שזה polak.tuvi, זה polak.tuvi, בג'ימייל, תכתבו לי, תציעו, תמליצו, מה שבא לכם, וזהו פחות או יותר, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression כרגיל, ונעבור לשיחה עם ציפי וארז, אז עוד שנייה. ו... ואנחנו מתכנסים פה לשיחה על תרבות ועל ספורט. דיברנו על זה כבר מזמן, והנה סוף סוף זה יוצא עם ציפי שמילוביץ' שיושבת לה בחוף המזרחי בארצות הברית. ערב טוב ציפי, וערב שעת שיושב פה בארץ.
ערב טוב
לשנינו, ערב טוב לכולנו. אז זהו, אז אנחנו מדברים על זה הרבה, עם ערז אני מדבר על בייסבול, עם ציפי אני מדבר על כדורסל כמובן, ועל NBA, ועל אמריקה, ואם יש משהו שלוקח אותנו לאורך כל לא יודע, כל השנים הבוגרות שלנו כאוהדי ספורט, כצופי ספורט, כאוהבי ספורט, זה החיבור הזה בין ספורט אמריקאי בעיקר, כי זה, ככה אני רואה את הדברים, לתרבות, או תרבות הספורט האמריקאית כאיזשהו מודל. עכשיו, אני יודע שיש הרבה מאוד דברים שהם, נקרא להם מלאכותיים בסיפור הזה, שמישהו מנסה לייפות אותם או לעטוף אותם בצלופן, אבל יש דברים שהם גם מושרשים. ורק ממש לפני ההקלטה הזכרתי את מה שקורה השנה, מה שקרה, הפרסה הזאת של הלייקרס, ואפשר יהיה לדבר על זה לא מעט גם בשיחה הזאת, שהם בעצם חרבו את העונה שלהם באופן שיטתי, וכולם ירדו על וויסטברוק והסטטיסטיקות שלו, וזה שהוא מציג מספרים שאין להם שום שחר, ורודף אחרי הסטטיסטיקות של עצמו, בניגוד נניח ללברון ג'יימס, שהוא אחד מהגדולים אי פעם, והסטטיסטיקות שלא תמיד היו מינינגפול, תמיד היה להם משמעות, ופתאום השנה, בעיקר ככל שהלייקרס פיידד אאוט, ככל שהם איבדו סיכוי, אז הוא התחיל לרוץ אחרי השיאים שלו. קודם כל, לשבור את השיא הנקודות של קרים אבדול ג'אבר, גם להגיע בדרך ל-40 אלף נקודות, מתישהו בעונה הבאה, וגם להגיע לסקורינג טייטל, למלך הסלים של העונה הזאת. והוא קלט קרים אבדול ג'אבר, שאת השיא שלו הוא כנראה ישבור שנה הבאה, לברון, הוא קלט שעושה דברים מתחת לכבודו, לברון ג'יימס, שזה לא לעניין והכל, וכל הרשתות האמריקאיות נרעשו, וקרים הגדול, כן, ההוגה הדעות, קצת התנצל, ומה אני מנסה להגיד פה? א', שיש את הוויסטבורקיזציה הזאת של הכדורסל, של הספורט, של לרדוף חסים שאין להם משמעות. מצד שני, האייקון הנוכחי, כמו לברון, שלא מחפש את זה לכאורה, אבל אנחנו רואים שכן. ומצד שלישי, האגו הגדול של פעם, הוגה הדעות, המאסטר מיינד הגדול של הכדורסל, נקרא לזה שנקרא לזה, קרים אבדול ג'אבר עם כל העילה שלו, שפתאום חייב להוציא את זה, אבל אחרי שהוא מוציא את זה, הוא גם מתנצל. למה? לא ברור לי. אם הוא חשב ככה, בסדר. אם הוא לא חשב ככה, למה הוא אמר? אז קחו את זה מכאן. ציפי, את עוקבת אחרי כדורסל, אז התחלנו בכדורסל. איפה
את רואה את הדברים? אוקיי, מה שאמרת עכשיו זה המון דברים ביחד.
נכון, אבל צריך להתחיל מאיפה שם.
לא, 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 אז אני אומרת, כאילו יש לזה כמה רבדים. אחד, זה... קודם כל, אוקיי, מתחילים קרים, שהוא איש גדול, הוא אינטלקטואל.
באמת, וכמה גדול?
גדול בנפש, בנשמה, במוח, לא מעבר לגובה שלו.
לא, הוא גם, אנחנו יודעים, יש לו היסטוריה של אקטיביזם ושל מלחמה, זאת אומרת, הוא היה חלק מההתכנסות של קליבלנד בזמנו.
הוא אינטלקטואל, הוא איש רחב אופקים, הוא אדם מאוד מודרני, שיש מומחה גדול מאוד לקולנוע, שפשוט התפתח מאז בשנים האחרונות להוגי דעות שמקשיבים לו. היציאה הספציפית הזאת, קודם כל, בסוף, כל החברה האלה, וגם רואים את זה קצת על ווינינג טיים, כל החברה האלה זה הרמה מאוד גדולה של אגו, בסוף. אז הוא קצת מתבאס מזה שלברון רודף אחריו וכנראה משיג אותו. יש דוגמה מקבילה, היא מרטינה נברטילובה, שמקפידה לעקוץ את סרינה וויליאמס בכל הזדמנות, כי הן מתמודדות על אותה בלטה. אז כל החברה האלה הם באמת אנשים עתירי אגו. אז קרים אמר משהו, אני חושבת שקרים יותר כועס, אני מקווה לפחות, שהוא יותר כועס על לברון שהתחיל להתקשקש בשטיות של, אני לא יודע אם צריך את כל החיסונים האלה, ואני לא יודע אם זה, ואני לא יודע, הוא התחיל ללכת למקומות שהם טיפה, לא קשורים לנושא הספציפי הזה של הוא רודף אחריו במלך הסלים. בכל מקרה, הוא אמר מה שהוא אמר, לברון התעלם, זה חלק מה... אם מדברים על תרבות, בטח על תרבות ספורט באמריקה, זה חלק מהעניין. אלה אומרים דברים, אלה עונים להם, הרייטינג עולה וכו' וכו'. אז זו אנקדוטה שהיא לא נורא 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 משמעותית, אני חושבת. לגבי, ספציפית לגבי לברון שרודף אחרי המספרים שלו, תשמע, האיש בן 67, יש לו עוד מעט מאוד זמן לשחק, והוא נמצא בעמדה שאף שחקן אחר לא היה בה מעולם, שזה לעבור אתרים ולהיות הקלעי הגדול בכל הזמנים. ואנחנו מדברים פה על שחקן שב-20 שנותיו בזה, ואתה אמרת את זה בעצמך, מעולם לא ראה את הסטטיסטיקה כדבר הכי חשוב לו. ועדיין הוא הגיע למספרים מטורפים כקלעי, הוא מישהו שאמרו עליו כל הקריירה הוא לא סקורר, הוא עדיין הגיע למספרים מטורפים והוא קרוב לעבור את קרים. זה שזה השתלט עליו בשלב שבו כבר היה ברור שהקבוצה הזו אינה מה זה, זה נראה לי כמו הדבר הכי אנושי בעולם, אפשר להעביר על זה ביקורת, אפשר להגיד שזה לא מתאים לו, אפשר להגיד שזה מתחת לכבודו, זה חלק מהדאבל סטנדרט שדיברנו עליו הרבה פעמים, כן. כי מייקל ג'ורדן באותה עמדה לא היה מקבל את הביקורת הזאת של מה אתה רודף אחרי קרים על חשבון הקבוצה. אני חושב שהוא התחיל על חשבון הקבוצה רק לקראת הסוף.
כן, אני אמרתי את זה, זה כשהקבוצה כבר איבדה סיכוי. נכון. אבל אני רק אדגיש שזה לא, לא בעיניי הביקורת ולאו דווקא של קרים, אלא בכלל על לברון עצמו, מצד הרבה מאוד פרשנים וכאלה שמדברים על כדורסל בכל הרשתות, ואני גם קורא כל מיני ופודקאסטים וכו', זה על הרדיפה לאו דווקא אחרי השיא של קרים שהיא תגיע, אלא הרדיפה הדי מטופשת בעיניי, אחרי הסקורינג טייטל, אחרי להיות מלך הסלים של העונה הספציפית הזאת.
נכון,
כי זה כמו התלמיד שבא ומקבל סתירה מההורים שלו, על העשר במוזיקה, אחרי שהוא נכשל בכל המבחנים האחרים.
כן, אבל זה גם חלק מעניין, אוקיי, זה חלק מהדבר הזה שמניע את לברון, שהוא כל חייו מנסה להוכיח משהו, וזה כבר הולך אחורה לילדות שלו, ולצורה שבה הוא גדל, וכו' וכו' וכו'. הוא כל חייו מנסה להוכיח משהו. זה מישהו שאמרו עליו כל הקריירה שהוא לא סקורר, שהוא לא יכול לקלוע, שהגדולה שלו מתבטאת ב-all around, ופתאום הוא יכול להיות מלך הסלים של העונה. גם זו נראית לתגובה די אנושית, והיא לא כזה בגדיל. הכישלון של הלקרס שהוא חתום עליו, מבחינת החלק שלו בבנייה של הקבוצה הזו, זה כבר משהו אחר.
כן.
הביקורת פה צריכה להיות קטלנית ומוצדקת.
אוקיי.
וזה אני מצטרפת
לכולה. אז אין תבר תכף, אולי ברחבה אפילו. ארז, אנחנו מכירים כמה דברים כאלה מהבייסבול, שזה מה אתה בא משם. זאת אומרת, כן, כל הקרב אבל... הגדול בין סוסה למגווייר בזמנו, כן, או דברים מהסוג הזה.
תראה, העניין הוא שבייסבול באופן, בניגוד לכדורסל, בייסבול אתה, יש לך מסורת רבת שנים, שבו בן אדם יכול להיות אלוהים מעליך למים מבחינת ההישגים שלו, השחקן הטוב בדורנו, ולא לראות אליפות. אני אגיד טייקוב, טד וויליאמס, מייק טראוט בימינו, ברי בונדס, זה משחק שאתה לא יכול, בן אדם אחד לא יכול להחזיק קבוצה שלמה על הכתפיים, לא שכדורסל זה אגב אפשרי.
לא, גם בכדורסל אין דוגמאות לשחקן אחד שלקח אליפות לבד, אין.
לא, אני אומר, לא שבכדורסל זה אפשרי, בכדורסל בן אדם אחד לא יכול לעשות את זה,
כן, אבל בכדורסל יש דוגמאות שלשחקן מסוים יש מספיק עוצמה בשביל לבנות סביבו קבוצה כזאת.
אני חושב, אבל החלק מהעניין פה, וזה כן קשור לבייסבול, הוא ש... הייתה פעם הנחה שהשחקן משחק עבור הקבוצה והתוצאות משקפות, אם הוא שחקן טוב, אז התוצאות שלו תמיד יהיו יותר גבוהות, ואם הוא שחקן, ואם יש לו קבוצה טובה, אז הוא גם ייקח אליפות. לצורך העניין, כל מה אומרים ראסל וויסטברוק, הוא שבר נדמה לי משהו, איזשהו סי של אוסקר רוברטסון.
כן, ממוצעים, עונות ממוצעות של טריפל דאבל.
אוסקר רוברטסון הייתה לו אליפות אחת. אף אחד לא אמר על אוסקר רוברטסון שהוא משחק בשביל עצמו.
כן, הוא לא שהוא היה הכי אהוב בהיסטורית, אבל בוודאי זה היה מאוד נדיר אז.
אתה יודע, יש לך את טד וויליאמס שהוציא, אתה ישב, הוא כבר לא איתנו, עד כמה שאני יודע, אבל כשהוא עוד היה, שאלו אותו למה...
רצו להקפיא את הגופה שלו, אתה לא זוכר.
מבחינתי הוא עדיין חי, כל עוד אני לא ראיתי גופה, אבל שאלו אותו למה בוורלד סיריס, במשחק 7, שהוצאת 0-4, וידעת שבכל הפיירטס עמדו שם, זה היה שיפט הראשון בהיסטוריה, והם עמדו שם, כי הם ידעו שאתה הולך לנסות לחוות לכיוון מסוים, והם תפסו את כל הכדורים שלך. למה לא עשית למקום אחר? אז יש לו תשובה ארוכה ומפורטת, שהייתי מסכם אותה במשפט אחד, אני טד וויליאמס, אתם תגידו לי מה לעשות. ואף אחד שוב, הוא היה שחקן קבוצתי, והוא עשה את... אבל הוא היה בן אדם שהוא רצה להיות the best hitter in history.
אבל חשבתי שאתה תגיד עליו משהו אחר לגמרי, שהוא הרבה יותר גדול, על הממוצע 4.0.
נו, אבל
שיכול היה לא להשתתף, הוא יכול היה לא להשתתף במשחק האחרון שהיה, שהוא היה, הייתה עונה שבה הוא יכול היה להגיע...
כן, אבל זה, אם הוא לא היה משתתף, אז הממוצע שלו היה 3.995.
לא, אז היה...
היו מעגלים את זה.
אני לא זוכר בדיוק מה היה, היה שם קטע שהוא יכול היה להימנע מלקלקל לעצמו את ה... סטטיסטיקה, והוא אמר, אני עולה לחבוט, או לא לקחת ווקס, או מה שלא יהיה, והוא עשה 3-4, או 4-5, ועבר את
ה-4.5. כן, אבל שוב, זה הרעיון פה, ואף אחד לא, זה לא מקבוצתיות, זה מאגו.
כן.
ואני חושב שהאגו הוא במובן הזה הדבר, תשמע, לטוב ולרע, אתה יכול להסתכל על בון, אתה יכול להסתכל על רודריגס, אתה יכול להסתכל על טום בריידי, האנשים האלה מונעים מאהבת עצמם, לא מאהבת שום דבר אחר. אתה יכול להסתכל על ג'ורדן.
בטח.
אתה יכול להסתכל על האנשים האלה ולהגיד, תשמע, ג'ורדן לא רוצה סטטיסטיקות אישיות כדי להדיר את שמו. הוא היה ווינר. הוא ידע שאם הוא היה יכול לקלוע את כל הסלים במשחק, הוא היה קולע את כל הסלים במשחק, אבל הוא ידע טוב מאוד שהוא גם יהיה חייב להוציא את הכדור החוצה. ברגע שההגנה עושה עליו טריפל וקוורטר דאב שמירה. וזה, והוא עשה את זה.
אבל לקח, לו, לקח לו שנים, לקח שנים עד שהצליחו להכניס לו את זה לראש. רק כשפיל ג'קסון הגיע, הוא התחיל להבין ש...
ורק אחרי שהוא קיבל את פיפן, שיכול היה להשלים אותו.
בדיוק, אני צריך סקוטי פיפן ואנשים כאלה.
יש פה גם עניין של, זה גם מעניין, אגב, עוד דבר, שאחד הדברים שאני כל הזמן שומע בפוטבול, זה שהם אומרים, שהגיע איזה רץ רנינבק חדש, הכי טוב שיש לקבוצה, שלמו עליו ולא יודע כמה, he's yet to earn the quarterback trust. אם זה בריידי או רוג'רס או מישהו כזה, כאילו אתה אומר, אני עשיתי ועשיתי, אבל אצלי עוד לא עשית שום דבר. אז יש גם עניין בקבוצות, כמו שאנשים, אני בטוח שבן אדם כמו לברון, שמגיל אפס, כאילו הוא פרנצ'ייז בפני עצמו, הוא יודע שאם... אם הוא חושב שאם כל הוא ייקח את הקבוצה על הכתפיים, אז הוא יכול לעשות הכל. ואני לא חושב, דווקא בקטע הזה, אדם כמו קרים אבדול ג'בר, שיודע טוב מאוד שהוא היה, עד שלו, הוא לקח את שתי האליפויות שלו, כי היום מסביב הקבוצה, פעם אחת במילווקי, ואז כשהגיע מג'יק ג'ונסון, ובנו את הקבוצה הנהדרת, הוא יודע טוב מאוד מה הכוח, זאת אומרת, הוא יודע טוב מאוד שאתה יכול להיות הקלה הטוב ביותר בהיסטוריה של הכדורסל, אבל אתה לא שווה כלום אם אין מסביבך את הרימה הזאת של הסטארים, שתכניס לך את הכדורים ותשחק בשבילך.
כן, אבל מי שצופה בווינינג טיים, ווינינג טים הנפלא הזה, אז אתה רואה שכמובן שהרבה מאוד פיקציה שם, אבל גם מבוסס על הרבה מאוד אמת, גם לקרים הגדול, כשהגיע מג'יק והקבוצה התכבשה, סביבו בסופו של דבר בתחילת שנות ה-80, לקח זמן עד שהוא יצא מהקטע הזה של אני כבר שיחקתי 1,000 משחקים, או קלטתי, אני לא יודע מה, 20,000
נקודות. בטח, ו-to earn the quarterback trust.
בדיוק, זאת אומרת, במקרה הזה זה היה הפוך, זאת אומרת, פה קרים, בדיוק, קרים היה צריך להביא למצב שהוא נותן את הכבוד למג'יק, ומוכן לרוץ ומוכן לעשות את הדברים.
אני אגיד לך מה הבעיה היום, מה ההבדל בין מה שאנחנו רואים היום, ופה אני באמת מדברת בעיקר על כדורסל, כי...
כן, כן, עד בשבילנו בכדורסל.
ההבדל בין דברים, מה שקורה היום לדור היותר ישן, היום קרים הרגיש שהכל סביבו וזהו בצדק. ג'ורדן אותו דבר, מג'יק בשלב יותר מאוחר, אותו דבר, זאת אומרת, אפילו לארי בר, החבר'ה האלה הצדיקו את המקום שהם הגיעו, הם הצדיקו את האגו של עצמם, אוקיי? זה גם נכון, נגיד, אני חושב שלברון הוא בערך סוף הרשימה הזאת, הבעיה שהיום מסתובבים לך שחקנים שלא עשו שום דבר בקריירה, והם גם חושבים שהם המציאו את המשחק, הם גם חושבים שכולם סביבם צריכים להרוויח, הם צריכים להרוויח את הטראסט שלהם.
אגב, אנחנו רואים מישהו שמתרסק כבר 10 שנים ברציפות על הדברים האלה, שקוראים לו ג'ימי בטלר, שהוא לוחם פסיכי לגמרי, אבל הוא כל הזמן חושב שצריכים לעבוד בשבילו.
בדיוק, ג'ימי בטלר הוא דוגמה מצוינת לשחקן מצוין, שיש עוד מיליון כמוהו, והוא בטוח שהוא ימציא את המשחק. עכשיו, הוא לא היחיד,
לא הלכתי על דרגי הרקק, הלכתי על אחד,
הוא חשוב. אפשר לחזור ולחבוט בראסל ווסטברוק, ובצדק, זה לא משנה מה קורה, הוא חושב שהוא, אפשר, אתה יודע מה, אבל יש, לא רק הוא, ג'יימס הרדן.
כן, לא, זה ג'יימס הרדן, זה
דוגמה. Excuse my language, what the fuck have you done? כלום, כלום, הוא בטוח, הוא מסתובב ומלכלך על יאניס. הוא מסתובב ומלכלך על כל מיני, הוא בורח מהנץ, כי לא מסתדר לו, מי אתה בכלל?
מה זאת אומרת, הוא בורח מאוקלאומה סיטי ובורח מיוסטון, זאת אומרת, הוא בורח מכל מקום.
אותו דבר לגבי קיירי, איך, אז לקחת אליפות אחת ליד לברון ג'יימס, זה הכל, אתה כבר 5 שנים לא עושה כלום, יש כל כך הרבה שחקנים כאלה, זה בדיוק, וזה בדיוק ההבדל, אני חושב שזה מה שמוזיל, ויכול להיות שזה משהו שהרגיז את קרים, ומפה באה הצטנות שלו, כי הם הצליחו להוזיל את, אני מתה על הליגה כמו שהיא היום, אתה יודע, דיברנו על זה המון פעמים, אני מתה על הדור הזה, שהליגה נהדרת עכשיו, אבל הם הצליחו להוזיל המון 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 ורטיקלים של המשחק, סטטיסטיקה, ויש כל כך הרבה דברים שהם הצליחו להוזיל לדור הזה, שזה מעצבן.
כן, גם דיברנו על זה, אפרופו ווסטבורק ולברון ואחרים, שההסתכלות היום על ההישגים שרשומים על שם שחקן, ולא חשוב איפה הוא היה, בעצם הם מעפילים או מסתירים את ההישגים האמיתיים שלו.
כן, טוב, אני עדיין, כמישהו שלא ראה הרבה NBA, מנסה להבין איך בדיוק בן אדם קולע טריפל דאבל בממוצע, וזה לא נחשב, אבל
לא, זה נחשב, הוא זכה ב-MVP.
לא, זה נחשב.
אבל כשאתה לא מביא את הקבוצה שלך לשום מקום, אתה לא מביא את הקבוצה שלך לשום מקום, ויותר מזה, היא מתרסקת, אני אגיד לך יותר מזה, במקרה של ראסל ווסטברוק, עזוב, יש הרבה מאוד שחקנים גדולים מאוד, כן, יואינג וברקלי ומלון וסטוקטון, ומי שלא יש, לא לקחו אליפות. אבל הם היו שם בשביל כמעט לקחת את זה, ואף אחד לא מאשים אותם שהם הפסידו 3 פעמים בחמש שנים לג'ורדן בגמר. עזוב, לא על זה אני מדבר. הסיפור עם ראסל ווסטברוק זה שכשיורדים טיפה לסטטיסטיקות היותר משמעותיות, ולא רק לספירה, כי הרי, תראה, מה זה טריפל דאבל? הרבה פעמים היה לו 5-6 ריבאונדים, ואז את החמישה הנוספים פשוט גנב מחברים שלו לקבוצה. בכוח רק בשביל הטריפל דאבל. לא היה לזה שום משמעות, כי הוא יכול היה להיות לבד אחרי זריקת עונשין מתחת לסל, והוא מתנפל על הכדור כאילו שזה החיים שלו. סתם, ואתה רכז, אין סיבה. אבל, okay. אבל עזוב, הזלזול או המחאה או האנטי נגד ווסטברוק היא על זה ש הוא לא, מה שנקרא, מצדיק את ההייפ שהוא מייחס לעצמו במאני טיים. זאת אומרת, אתה מסתכל על ה5 דקות האחרונות, על ה3 דקות האחרונות, על הרבע האחרון, על בחירת הזריקות, על בחירת המסירות. באופן קונסיסטנטי הוא פשוט מפסיד משחקים בדקות החשובות. אז זה שעשית במשך 35 דקות טריפל דאבל, ואחר כך זרקת את המשחק לפח, ולא עברת סיבוב בפלייאוף, או בכלל לא הגעת לפלייאוף, או הגעת לסיבוב שני והתרסקת, על זה מדובר פה, אבל בוא נמשיך.
אם עשית טריפל דאבל אחד אחרי השני, והקבוצה שלך הפסידה את המשחקים האלה אחד אחרי השני, אין מה להשוות, יש גם, צריך להיות, זה בדיוק העניין, צריך להיות איזשהו ערך
יוקיץ' ודונצ'יץ'.
יוקיץ', דונצ'יץ', לברון ג'יימס. כשלברון עושה טריפל דאבל, הקבוצה שלו מנצחת.
השנה לא, אבל נכון.
כמה,
הוא עשה אפילו במשחק לפני האחרון, הוא עשה.
אבל זה לא משנה, זה לא חשוב. והם לוקחים אליפויות.
כן, כן, כן.
אז שנייה, אני רק רציתי לומר, הערך של הסטטיסטיקה בכדורסל, אני לא חושבת שהוא שווה לבייסבול.
כן, כן, ארז.
לא, הבייסבול גם בגלל האפקט של הרנדומליות, העניין של הרנדומליות והקושי זה לא על אותו עניין, למרות ששוב, יש כאלה שבהחלט ישחקו, מנסים לשחק. מה שאני חושב זה שקרה בדור הזה, ואני לא יודע מה היה הרכבי השכר, אבל עד כמה שאני יודע, תקרת השכר זה משנות ה-80. אז כשקרים עוד היה במדבר, זה עוד לא היה את כל הדברים, היו שני דברים. מצד אחד, שחקנים לא הרוויחו כאלה סכומים, וגם לא יכלו לעבור קבוצות. זאת אומרת, הם לא קבעו את המחיר של עצמם. זה היסטוריה מוכחת, הסיפור הזה.
ספנסר הייווד ואוסקר רוברטסון, יש חוקים על שמם.
בדיוק, וברד כמובן. ומצד שני, היה לך מערך מאוד, הייתי אומר, קצת כמו במסייעת, שאתה מגיע, אז אתה סוחב את התיקים, ואתה סוחב את הנעליים, ואתה זה, ועד ש...
אתה מביא לקרים עיתון ומסתפוזים כל בוקר.
כן, בדיוק, ויסר ונוסר, וכל הדברים האלה.
דבר גם על זה קצת.
וכאילו היה איזשהו עניין, ולא משנה מי אתה, אתה רוכש את מקומך מצד אחד, ומצד שני זה גם שלא היה יכול להגיע בחורצ'יק ולהרוויח פי שבע מאיזה וטרן, כי שוב, רמת השכר הייתה אחרת, ואיפשהו אנחנו איבדנו, הרווחנו המון, שוב, זה ששחקנים היום יכולים להרוויח מיליונים זה בזכות ולא בחסד, אבל ברגע שהפסדנו את זה, אז קיבלנו את הדור מיליונרים, שבאמת חושבים שהשם מזדורחת להם מהישבן, בזכות זה שהם יודעים לזרוק כדור, או אני קורא לזה, מנופפים קצת במחבט וחושבים שאלוהים בחר אותם בפינצטה. ומצד שני, אין שום מערכת מגוחכת ככל שתהיה, ובבייסבול היא הייתה ממש בדיחה לפעמים. אתה שומע את הסיפורים שם בדרסינג, מה היה היחס בין הווטרנים לבין הצעירים, אבל אין שום מערכת לא כתובה של חוקים ששמה אותם במקום. שאומרת להם, אתה ככה לא עושים, ככה כן עושים, אתה לא in your face, אתה עשו עליך פאול, אתה קם ואומר thank you והולך הלאה, אתה לא מתקפר.
Thank you, sir, may I have another one.
משהו כזה, כן, אתה לא צורח לשופט.
אני מסכים איתך, אני חושב, אני קורא לזה, וציפי ואני מכירים את זה מהמקצוע שהיה לנו, ציפי עדיין שם, לשמחתה, בכל אופן מקצוע שאני הייתי בו, ההיררכיה. באיזשהו שלב הלכה להזזל ההיררכיה. ומה, למה אני מתכוון בזה שלנו? כשנכנסנו לעיתונות, אז ידענו שאתה כתב מתחיל, אתה תרוויח ככה, כשאתה תהיה כתב קצת יותר בכיר, אתה תרוויח ככה, כשאתה תהיה עורך ככה, וכשאתה תהיה מנהל מחלקה או מדור או אגף וזה וזה, עד שיש איזשהו טופ. פעם זה אפילו היה עניין הסתדרותי, עם דרגות וכל מיני עטבות ודברים אחרים. וכשהתחילו החוזים האישיים והכוכבים, הטלנטים היום קוראים לזה, פתאום הכל השתבש. פתאום זה לא משנה כמה שנים אתה בעסק ואיזה מנהל אתה ומה רמת האחריות שלך. תמיד יש כוכב שעוקף אותך בסיבוב, כי המול אוהב אותו, כי הוא היה בטלוויזיה, כי הוא לא יודע מה, כי הוא בחורה יפה, לא משנה מה הסיבה,
ותרח
אין היררכיה יותר, ואתה לא יכול לנהל, אתה לא יכול לנהל עסק בלי היררכיה. בסוף, 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 מישהו צריך לנהל אותו, ואנחנו רואים את זה בכדורסל, ובכלל בספורט האמריקאי, כי החוקים של השכר משתנים on the fly, ואז קורה מצב שבן אדם, שחקן מצוין, שחקן שהוא פרנצ'ייז, חתם על חוזה עצום של 100 מיליון דולר, אבל אחרי 3 שנים פתאום משהו השתנה מבחינת הסכמי הטלוויזיה, ואז שחקן שהוא הרבה יותר צעיר ממנו והרבה פחות תורם ממנו, חותם חוזה חדש שהוא פי 2 משלו, והשחקן הקודם, כן. שחקן שחתם על החוזה הקודם, תקוע עם השכר השלישי, הרביעי, החמישי בקבוצה. מה הוא עושה עם עצמו? אלה בעיות קשות מאוד. כן.
נכון, ובמיוחד, שכמו שאני אומר, משהו אתה יודע, אתה רואה, ושוב, יש דעות לכאן ולכאן, אתה רואה את המערכת האיסורים שג'ורדן העביר את האנשים בקבוצה שלו, שיעלו את עצמם לסטנדרט שהוא רואה אותם, ואתה אומר לצלך, אני לא יודע אם בחיים, אפילו אם עכשיו יבוא ג'ורדן, שיבוט של ג'ורדן בקבוצה, האם הוא בכלל יעיז לעשות משהו כזה, והאם מישהו יקשיב לו? ואני לא מדבר על רודמן שהיה לו סעיף, כי היה לו סעיף אצל ג'קסון, כי היה לו סעיף בראש. ואתה יודע, ידעו שאתה
משחרר. דוגמה אקסנטרית מדי, היא באמת לא מייצגת.
כן,
אבל אני לא יודעת, אבל אני לא יודעת אם זו, לא יודעת, אפשר להגיע להשיג אליפויות ולעשות דברים נהדרים בלי להיות
פסיכופת,
בלי לבנות אווירה רעילה בחדר ההלבשה. אתה יודע, אתה מסתכל על סן אנטוניו ועל גולדן סטייט, זה קבוצות, ועל מירוקי בשנה שעברה ופיניקס של השנה, אתה מדבר על קבוצות שמנוהלות באווירה בריאה, שיש שם הנהלה,
אבל זה קצת העולם החדש, לא?
נכון, אוקיי, כן, לא, אנחנו מדברים כאן על האם מישהו כמו ג'ורדן אתה לא חייב להתנהג ככה לחברים שלך.
ג'ורדן לא יכול היה להיות אחר, זה מה שהוא היה.
ג'ורדן לא יכול היה להיות אחרת, ולברון הוא לא מתנהג ככה לזה, הוא לפי כל מה שאני יודעת, הוא בסך הכל,
נכון,
הם אוהבים אותו והכל.
נכון, עד שמגיע אמצע עונה, עד שמגיע אמצע עונה, הוא מפזר חצי קבוצה בשביל להביא את החברים.
בדיוק, הוא העניין שלו זה כאילו איך שהוא מנהל את זה בחוץ.
נכון.
הוא לא מתעלל, הוא לא מתעמר בהם.
לא, אבל...
אבל אם לא נראה לו, הוא ישלח אותם מהקבוצה.
נכון,
נכון. אז זה
משהו ש... שמישהו כמו הרדן עושה, מחליט באמצע העונה, טוב, נמאס לי, אני עובר קבוצה, מתיישב.
נכון, נכון. אבל זו כבר... אבל פה אנחנו מגיעים לבעיה אחרת של... מנהלי קבוצות, ג'נרל מנג'רים ומאמנים, אתה הולך לקבוצה כמו מיאמי, שזה המקום היחידי שבו לברון לא יכול היה לעשות מה שהוא רוצה. כי יש את פט ריילי, ויש מתחתיו מאמן שמקבל 1000% גיבוי מפט ריילי, ושם יש את ההיררכיה שטובי מדבר עליה, ולכן זו קבוצה שאולי לא תסתיה
בעצבות. ומחתימים את יודונס אסלם לשנה ה-20 שלו, בשביל שכשג'ימי בזלר חוטף את הג'ננה שלו, אז קם... אסלם, שלא משחק כדורסל דקה, והולך להרביץ לו מכות, וזה טוב מאוד שזה נמצא, כי יש את האלדר סטייטסמן הזה, שייתן לעסק להירגע בזמן הנכון.
לפחות יש שם קבוצה, יש שם קבוצה שהיא לא, גם אם לא תזכה באליפות, הם לא מספיק טובים, הם כל שנה הם בתמונה, הם כל שנה למעלה, הם כל שנה הרבה יותר טובים, מה שמתקיע.
גם יש כללים, זה קבוצה עם כללים.
אז כל קבוצה, אז זה הבדלים של זה פרנצ'ייזים, ואיך אתה בונה את הקבוצה ובידיים של מי נמצאת.
זה נכון, אגב, אחד התופעות המעניינות בבייסבול היא שהייתה, שוב, זה גם כן עניין של, אתה יודע, ימין כמו מטוטלת, אבל הייתה תקופה שהחתימו כל מיני חבר'ה צעירים כאלה בתור מנג'רים, ובנו על זה שהג'נרל מנג'ר יודיע לו מה המחשב אמר מבחינת האנליטיקס הם ירקיבו.
בילי בי, נו.
כן, אבל עכשיו פתאום מתחילים להחתים לך כל מיני חטיירים בני 80, כי הם אומרים, תשמעו, אני צריך את המישהו הזה שאתה יודע, הוא מחליט משהו והוא עומד וזהו, וכל ההנהלה יכולה לקפוץ לו.
אתה אולי יודע דברים שאנחנו לא יודעים, כי אני באמת לא עוקב עד כדי כך, אין לי מושג אם זה טרנד שחזר, אני לא חושב שהוא קיים ב-NBA, נדמה לי שב-NBA רוב המקבלי ההחלטות הם סם פרסטי וקובי אולטמן ופלינקה טיפה יותר מבוגר, אבל לדעתי הוא בא בכלל מלהיות סוכן, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, אני לא רואה אלדר סייסמן רציניים בליגה, זה יותר מוחות צעירים מבריקים שהיו סביב הענף בתפקידים מנהליים, ולאו דווקא שחקנים לשעבר או כאלה.
בכדורסל השליטה של המאמן במשחק היא ברמה אחרת מבייסבול, או כמעט רוב הענפים אולי חוץ מפוטבול, הכדורסל המאמן הוא ממש end zone. בייסבול אתה יודע, המאמן, המנג'ר, מה שקוראים, הוא צריך להיות איזשהו מישהו שהוא יותר דמות סמכותית, שהוא יותר מתעסק בלדאוג ששחקנים יעשו את מה שהם צריכים מבחינת אימונים ותרגולים וכל מיני דברים כאלה, וחילופים פה ושם. ולכן, דווקא עכשיו, פתאום אתה רואה כל מיני לרוסה ודסטי בייקר, ובאמת
כן, שבקשור... לא, עכשיו שאתה מדבר על GMs, אתה דיברת על
מנג'ר. GM זה עולם, GM זה מנשי שיווק
ובייסבול,
כן, כולם מנשי, בדיוק, הם אנשים של, הם אחרים, הם אנשים שממש, יש לך שם, כולם שם הם בעצם, רובם, בוא נאמר ככה, הם אחרים ולא,
כן, הרבה מאוד כלכלנים יש בסיפור הזה. בוא נדבר רגע על כבוד ועל, אפרופו ההיררכיות ודברים שעושים ולא עושים, הזכרנו גם קודם, אני מקשיב ואני מאוד ממליץ למאזינינו הערבים, להקשיב לפודקאסט של כתבת כדורסל מדהימה, באמת אחת הטובות שיצא לי לעקוב אחריה 40 שנה כבר, אני לא עוקב אחרי 40 שנה, אבל היא קצת יותר צעירה ממני, שעבדה בבוסטון גלוב, ואחר כך ב-ESPN הרבה מאוד שנים, אישה בשם ג'קי מקמולן, והיא פרשה, ועכשיו היא הצטרפה לרינגר של, לפחות עשתה שם ספשייל, של ביל סימונס, והיא עשתה סדרה שנקראת The Icons Club, והיא מדברת, סדרה של 10-12 פרקים, משהו כזה, לא כולם עלו, זה עולה בהדרגה, והיא מדברת על ה, באמת על ה-legacy, על איך נבנו האייקונים של הכדורסל, ואחד הדברים ש... אחד הדברים הגדולים של הזמן שאנחנו כבר מכירים, זאת אומרת שזה זמן הביניים, לא התקופה של, של ביל ראסל וויל צ'מברלין, תקופת הביניים של אייזיה וג'ורדן וכולי, זה אותו, אותם תקופות של, שאייזיה לא מסר לג'ורדן ולא נתן לו לקלוע במשחק האולסטאר הראשון או השני שלו, כעונש על משהו, אחד הראשונים שלו, ואחר כך ג'ורדן גמל לו בזה שהוא ניפה אותו מהדרים טים, וכששיקגו סוף סוף ניצחו את דטרויט בגמר המזרח של 1991, במשחק האחרון כשהכל נגמר, 20 שניות לפני סוף המשחק, למביר ואיזיה תומאס ירדו מהמגרש, מלא לא לוחצו עדיין, פשוט צובבו את הגב למשחק, המשחק עדיין נספר, השניות עדיין היו שם, וזה נהיה סיפור ענק במובנים של not done, במובנים של יש כבוד מסוים, אל תתחבק, אל תתנשק, אל תלחץ ידיים, אפשר לסבול את זה למרות שזה כבר מזמן לא ככה, אבל הם ירדו מהמגרש. ואני חושב שאם אני מדבר על אתוס של ספורט אמריקאי, זה כן, זה, אתה נלחם, אתה הורג אחד את השני, אבל ברגע שהכל נגמר, אתה בא הגינג, לא יודע מה, אולי קצת מוגזם, אבל זה נעשה. אני חושב שמאז הלקח ההוא, נדמה לי שלא היו הרבה מקרים מהסוג הזה. אולי לא אפילו לברון ש... עשה את זה פעם אחת, אבל לא יותר
מדי. לא, 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 מהבחינה הזו, אם אתה מחפש את האתוס הזה, הדור הזה הוא לגמרי במשפחה, הם גומרים את המשחק.
אמרתי, אמרתי, מאז זה לא קרה.
אני אומרת, אם מחפשים את האתוס הזה, אז הוא קיים דווקא עם הדור המלא אגואים, הנוכחים וכו' וכו'. הם דווקא מהבחינה הזו מתנהגים
מאוד. אגב, הם עושים את זה גם במהלך המשחק לפעמים.
הם מתנהגים מאוד אולד פשן. דווקא אם אתה מחפש אנשים שקצת מתנהגים כמו פעם, תמצא אותם יותר דווקא באירופאים שמגיעים לליגה. דונצ'יץ', יוקיץ', אלה חבר'ה שהם מדי פעם עושים, יש להם מציאות איזיה תומאס כאלה, שזה מעניין, אני לא יודעת מאיפה זה בא, אבל זה קטע. אבל הדור הנוכחי...
מהבלקן.
הדור הנוכחי של שחקנים אמריקאים, הם חוטפים, צ'ארלס ברקלי הרי נוזף בהם כל הזמן, הזה שהם נחמדים מדי אחד לשני, והם, מה זה כל
ה... זה הקטע של לא מושיטים יד לשחקן שניסה על הרצפה.
כן, מה זה...
מה זה פט ריילי, האגדה שאתה בחיים לא תרים שחקן.
מה זה כל הפמילי הזה, ומה זה החיבוקים האלה של לברון ודוויין ווייד, שהם לא משחקים...
אבל מה הוא רוצה שהם יעשו? כשכל הרעיון...
הוא זוכר את הימים שבהם זה מה שהיה, והוא חושב...
אבל זה היה עניין, זה היה הרי כמו, איך קראו להם, הבריטים, הג'נטלמן הבריטי. ג'נטלמן הרי זה לא איש נעים הליכות, ג'נטלמן זה מישהו שלמד ב... בעיתון, איך לראות ברובה, איך ללכת מכות.
וחתך מלכות בתחת.
כן, בדיוק. הרי שמה, כשאם השחקן היה נופל, הוא לא נפל כי הוא החליק, הוא נפל כי אתה עליתם ביחד לזה, הכנסת לו מרפק בלסת וביתה בביצים, סליחה על הביטוי, וקיבלת על זה, והוא קיבל על זה עוד תוקף או משהו, ואז הוא למטה, אז מה, אתה תגיד לו, טוב, בוא אני ארים אותך, אחרי שניסיתי לחסל אותך פיזית? היום, היום אם אתה עולה איתו זה פאול, ואז אתם יורדים ואתה כזה, טוב, מתחבקים כי הם כולם נחמדים כאלה והכל.
אבל תעזוב רגע נחמדים, אתה יודע מה? אני אלך לפוטבול. אני אלך לפוטבול, קח את כל הטאקלים הגדולים, כל הרי האדם האלה שבאים להרוג את הקווטרבק בכל מהלך שלא יהיה. נגמרים המשחקים, לא רק בסופרבול, כמעט בכל משחק, ממש כמעט בכל משחק. ואיכשהו יש הגינג. וזה מדהים אותי. אני טוען שזה סוג של תרבות, אני לא יודע.
תקשיב, זה סוג של כבוד, אתה רואה, מתאגרפים, הבן אדם, הם עומדים, מרביצים אחד, מה, הם לא בכאילו, הם מנסים להרוג אחד את השני. ואז כשמסתיים הקרב, הם שניהם על הרגליים, מתחבקים, ההוא מרים לו את היד, ההוא עושה כ... יש כבוד, כי, תשמע, אתה מרוויח את הכבוד הזה.
חלק מזה, אגב... סליחה, תמשיך.
עכשיו, אני אגיד משהו, ואני לא בא להגיד שצריכים ללכת מכות, אבל העניין הוא, למשל, כשהיום אני אומר, נגיד, בבייסבול, כולם חברים, כולם סבבה, כולם זה, מצד שני, היה עכשיו פתיחת העונה, הוושינגטון נשיונלס, שלא באשמתם, ירו שלושה כדורים, ארבעה בעצם, בשני משחקים על החובטים של המץ. שניים מהם היו מאוד מאוד מסוכנים, כמעט שברו להם את הלסת, שברו להם את הפרצוף. שום דבר, שום תגובה, פעם על דברים כאלה, שחקנים היו הולכים לבית חולים.
בנצ'ס קליר.
באלף, ובאלף, אחרי זה הפיצ'ר של הקבוצה שלך,
היה
מפתח ל...
היה מעניש.
כלום, שום דבר, וזה...
חלק מההבדל, אני חושבת, היום הוא עם... אני חושבת שבשביל הדור של ברקלי ויואינג, וגם ג'ורדן, וגם איזיה תומאס, כדורסל היה הכל. הכל. לא היה דבר אחר. אין כלום.
באמת היה הכל.
הדור הזה הוא אחר. קודם כל הוא הרבה יותר מודע למה שקורה סביבו, רואים את זה בהתנהלות שלהם בעניינים פוליטיים וחברתיים וכו' וכו'. הם, זה דור שהוא... אתה יודע, הוא דור קצת אחר, שהוא לוקח את הכדורסל, אני לא אגיד לך שהם לוקחים את הכדורסל בפרופורציות נכונות, אבל לא, זה לא כל החיים שלהם. ולכן כשהמשחק נגמר, ואתה עם מישהו שאתה מכיר אותו כבר 20 שנה, והרבצתם אחד לשני תוך כדי משחק, אבל כשזה נגמר, אז זה נגמר. אתה יודע, זה לא, ברוב המקרים הם לא סוחבים איתם, לא סוחבים איתם דם רע. אני מנסה לחשוב על שני כוכבים ב-NBA ש... לא יודעת, אני לא, אין.
אני מניח, תראי, איזיה תומאס היה הנמסיס של רוב הדור שסביבו. הם לא דיברו איתו.
אני חושב שיש פה, צריך לזכור שאנחנו מדברים על האמריקאים, ויש פה גם הרבה פוריטניזם כזה, הייתי אומר כמעט אליזבטניות כזאת, כן, שלא אומרים את הדברים. חלק מהעניין הוא גם צריך לזכור ששחקנים היום, פעם, היית, מה שהיית משיג מכדורסל זה מה שהיית מרוויח. כדורסל, כדורספור, בייסבול זה. היום יש שחקנים שמה שהם מרוויחים מהנעליים שלהם ומהחוזים, זה, זאת אומרת, מכדורסל הוא מרוויח 20 מיליון בעונה, מנייקי הוא מקבל 100 מיליון בעונה. אין לו כל כך את הסיבה, זאת אומרת, הכדורסל מבחינתו הוא יותר סוג של במה למכור את ה... זה איזשהו כמו לופי, קליפ ב-MTV, כאילו, זה במה בשביל למכור את הדברים. אז אתה לא בא לשם בשביל להרוג ולהרג, אלא כולנו פה בשביל למכור מוצר שהוא אנחנו.
אז אולי זה קצת פוגע באתוס של הספורט, אם נסתכל על זה ככה, כי אנחנו כשאנחנו יושבים ומסתכלים על אירוע כמו World Series, או כמו Super Bowl, או כמו סדרות פלייאוף ב-NBA, אנחנו כן רוצים ששחקנים יבואו ויהיו all in, ומה שאתה אומר כרגע, ויש בזה הרבה, לפחות בעונה רגילה, זה נראה הרבה יותר
אפור. כן, אבל אני לא חושב ש... אני חושב שבסופו של דבר, כשהם עולים למגרש, הם רוצים לצלח. זה לא... אני לא חושבת שמישהו מהם עולה למגרש, הוא חושב לרגע על מה זה יעשה לברנד, מה זה יעשה לברנד שלי. הספורטאים האלה, בטח הספורטאים הכי גדולים, הם חיים בשביל טבעות... זו המורשת, הזכרו אותם בגלל טבעות אליפות, והזכרו אותם בגלל שהם קנו הכי הרבה נקודות, או חבטו הכי הרבה הום ראנס, או מסרו לאחר בטאצ'דאונים, ככה, זה מה שהזכרו מהם.
נכון.
ורוב החבר'ה האלה, הם מגיעים כבר בגיל 24 למצב שבו הם לא צריכים לעבוד יותר. אז זה לא ממש משנה כבר. זה כבר לא ממש משנה. יש כאלה, ואני מסתכלת על ה-NBA, יש מעט מאוד שחקנים שאני יכולה להגיד לך, העובדה שהם בגיל 24 חתמו על חוזה של 250 מיליון דולר, והחיים שלהם מסודרים, גרמה להם להפסיק להתאמץ על המגרש, יש מעט מאוד כאלה.
היו, לפעמים הם חוזרים לעצמם.
היום מהגדולים.
קארל אנטוני טאונס היה לו תקופה
נוראיות. היום אני יכולה להצביע לך,
נוראיות.
זיון. לא, זיון פצוע כל הזמן.
כן, אבל את רואה שהוא גם משמין כל הזמן, זה לא כך פשוט.
כי הוא לא, כי ברגע שהוא לא עושה כושר, זה הגוף שלו. אני אגיד לך, מי שבע באופן שהוא, ומישהו שבאמת אמור היה להיות מהגדולים, זה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס זה מישהו שלקח אליפות אחת, יש לו חוזה סופר, סופר, סופר.
זק לו נדמה לי, או אחד מהחבר'ה.
הוא מסודר לגמרי. הוא
איבד עניין בכדורסל ביום שהוא זכה באליפות.
לחלוטין. הנה, אז אנטוני דייביס הוא באמת דוגמה, אבל הוא דוגמה ממש ממש יחידה. אני חושב שאחד כמו לברון הוא בן 37, הוא לא צריך לשחק כדורסל בשביל הכסף.
לברון הוא השריד האחרון של הימים.
לברון משחק כדורסל כי הוא...
לא, לברון, אבל לברון הוא לא דוגמה, הוא לא דוגמה... אני לא חושב שהוא דומה לאף אחד מהדור הנוכחי, אולי באמת הוא קצת יותר צעיר והכל, אבל הוא היה צריך להיות לשחק בשנות ה-80 וה-90 בשביל שנראה באמת את הגדולה שלו. גם הבמה הפיזית. כן, ארז,
תראה, אף אחד שמגיע להיות שחקן NBA, NLF, NFL, MLB, whatever, הוא אולי הוא עושה את זה בגיל 20 או בגיל 18, אבל זה אומר שמגיל, על הבוטאבר 10-12, זה החיים שלו, כלומר אימונים
מהבוקר. בבייסבול זה גיל מגיל שנה, לא?
בייסבול זה מהבטן.
בדיוק.
אבל הרעיון הוא, אתה, כלומר, אתה לא יכול להגיע לשם אם אתה, אין לך את הדחף קצת פסיכי הזה בינינו, כי שוב, זה איזו הפרעה נפשית שגורמת לך לרצות להצטיין. אז נכון שאתה אולי מגיע לחוזה שאתה לא צריך לשחק במרכאות, אבל אתה כבר לא, אתה כבר לא שם, זאת אומרת, המוח שלך is not wired that way. ובהרבה מובנים גם אתה רואה את זה כשמדברים בסוף עונת הפוטבול בשני משחקים האחרונים, אומרים טוב, הנה הג'אטס והג'אגוארס הולכים to tank בקרב על המקום האחרון, ושניהם עולים כאילו, אתה יודע, העונה התחילה ויש להם סיכוי, ויש להם עוד סיכוי.
חלק משחקים על החוזה של העונה הבאה, חלק...
בדיוק, זה היופי של העניין. הרבה מאוד מהשחקנים, רוב השחקנים, השחקנים הגדולים משחקים באמת בשביל הלגאסי. באמת בשביל עוד לשפר את ממוצע החבטות בעוד מספר, או בשביל החוזה אולי לעבור לקבוצה יותר וזה. רוב השחקנים בבייסבול בכלל, בפוטבול בכלל, הם פועל אנשים ש... עוד שני היטס האלה יכולים לסדר להם חוזה בעונה הבאה, בעוד, אני יודע מה, עוד מיליון שניים. Players do not tank, זה דבר...
מהבחינה הזו, אני לא יודעת איך זה בבייסבול, מהבחינה הזו, ה-NBA, וזה הצד שהוא, אני חושבת, הוא צד קצת מושחת בה, שחקנים מקבלים חוזים שהם לא ראויים להם. המון שחקנים מסתובבים עם חוזים של 30-40 מיליון דולר לעונה, בשביל 9 נקודות ושבעה ריבאונדים. אין לזה שום הצדקה. עכשיו, זה תגיד, זה ארגון שחקנים מאוד מאוד חזק, זה בכלל הכוח של השחקנים ב-NBA התחזק בעשור האחרון, אין דבר כזה. הם שולטים בליגה, ככה, ובגלל שהם שולטים בליגה, הם יכולים לבנות מעצמם את הסופר טימס האלה, והם יכולים להיות כמו לברון ולנהל את העניינים, ולהחליט מי הולך ומי בא, וכל זה. אבל הדאונסייד הוא באמת שכל שחקן, מאוד בינוני, שיכול לשחק, שלא היית מופתע לראות אותו בהפועל חולון, או בכל קבוצה אירופאית אחרת.
שזה קורה מדי פעם, כן.
כן.
כן, הוא מגיע הוא משחק ב-NBA עם חוזה של 35 מיליון דולר לעונה, על מה?
נכון, כי חלוקת הרווחים היא מאוד גבוהה, והפול הוא מאוד מצומצם, שיש 10 שחקנים בקבוצה, והקבוצה...
יש היום יותר מ-20, אבל כן. כן.
לא משנה.
כן, אבל זה שנה
יותר טוב. בבייסבול יש לך, ארבעים בקבוצה, ועוד כל המיינור ליגס, ואתה חייב לשלם להם.
לא, גם ברגע שהעולם נפתח בפני הליגות האלה, לפחות בכדורסל לכל העולם, ובבייסבול לפחות העולם הלטיני והאסיאתי, אז גם התחרות על כל מקום היא פסיכית.
זה תחרות מטורפת, אתה מסתכל על NBA, אתה מדבר על מה? 30 כפול, 400 מקומות עבודה?
כן, 450 מקומות עבודה.
לכל האנשים שחולמים להיות כוכבי NBA באמריקה ובעולם.
כוכבי, נקודה, לקבל חוזה 10 ימים.
לשים רגל, כן, לשים רגל ב-NBA. לא יודע, ובעולם, נגיד, זה מטורף.
אחת הדברים שאני תמיד אומר, שאומרים, הוא זורק גרוע, הוא פיצ'ר גרוע, אני אומר, תשמע, איך לא תסתכל על זה, הוא אחד מ-150 הפיצ'רים הטובים בעולם. אולי במקום 150.
אז אני אקח אתכם, מהענף שאני מאוד אוהב, אני לא בטוח עוד כמה מתעסקים איתו, פורמולה 1, ואז אומרים,
טוב, שם יש גם קצת פוליטיקה ויש כאלה,
לא, אבל עזוב, למה השחקנים, יש נהגים שבאים בגלל הכסף של אבא שלהם או של הספונסר, אנחנו יודעים את זה, אבל כשאני רואה, אתה יודע, בסוף ההפרש בין המכונית הכי מהירה על פני הקפה לבין המכונית הכי איטית, שנייה וחצי, שתיים, זאת אומרת, זה עדיין אנשים שנוסעים בפניות ב-250 קמ"ש, וכשאנשים אומרים, זה נהג עלוב, הנהג העלוב הזה הצליח לא להיהרג בהקפה של 8 קילומטר שהוא עושה בדקה וחצי, אז הוא מדהים, זאת אומרת, אין פה בכלל, זה קרוס קרב הכי מיומן בעולם.
זה כמו שאתה טניסאי המדורג 100 בעולם, אתה 100, אתה השחקן
100
בעולם כולו.
מתוך 10 מיליארד, כן.
אתה השחקן 100 בעולם כולו, זאת אומרת...
כן, אנחנו נעשה שנייה אחת הפסקה. דיברנו, הזכרנו לגבי האתוס גישה של שחקנים שגדלים, שנולדים בארצות הברית, שגדלים בארצות הברית לעומת כאלה שמגיעים, אנחנו מכירים את זה ציפי ואני הרבה מאוד מהכדורסל, כי גם סיכרנו והתעסקנו עם כדורסל ישראלי ואירופי, והכרנו את החברה האלה שהיו מגיעים מארצות הברית, והכרנו את אלה שגדלו בארץ או גדלו באירופה, ובעשור האחרון, בעיקר אני חושב שזה בעשור האחרון, גם היו קודם, אבל בעשור האחרון זה נפתח, הליגה הזאת נפתחה, יש היום אחוז בינלאומים עצום, ובחור אמריקאי שמתחיל, שנולד וגדל, מכל, מבטן אימו פחות או יותר, אז או שהוא נמשך לבייסבול, רובם גם עוסקים לאורך כל הלימודים שלהם בשני ענפים, זה כמעט מנדטורי, בבתי הספר התיכון ואחר כך בקולג'ים, או באותו ענף, בשני תפקידים. אתה יודע על זה, ארז, שאתה לא יכול להיות רק פיצ'ר, אתה צריך גם לחבוט על פני תקופת הלימודים שלך. יש דבר כזה.
אוקיי, בלימודים אולי עדיין.
כן, כן, בלימודים, בלימודים. אבל הם גדלים לתוך מערכת מסודרת, מערכת שמחייבת אותם במידה מסוימת לעמוד באיזשהם סטנדרטים של לא יודע אם זה חינוך, אבל של השכלה. הם צריכים לעבור מבחנים מסוימים, חלק מרמים, אנחנו יודעים, וחלק קונים את המקום שלהם, את זה אנחנו יודעים, וחלק מקבלים הרבה כסף בשביל שהם יסכימו שישמרו על המקום שלהם, הכל ידוע. אבל עדיין, הם לבשו חליפות, והגיעו לבית ספר, והיו בקמפוס, וכמו שאמרת בהתחלה, yes sir, no sir, thank you sir, יש סוג של אתוס, והם למדו לדבר בתקשורת, הם למדו להתראיין, הם למדו איזה מילים אומרים ואיזה מילים אסור להגיד, ואז פתאום מתחיל העסק הזה להיפתח, ומגיעים לליגות מקצועניות, ומתערבבים שם אנשים לא רק בגילאים ששחקן יכול להיות בן 18 ושחקן שני בן 38, שזה פחות או יותר יכול להיות כמו האבא שלו, אפרופו לברון שמחכה שהבן שלו ייכנס לליגה, מה שאני בספק אם יקרה, אבל לא משנה, וזה ערבוב תרבויות שלא תמיד עובד. ציפי, את רואה את זה הרבה ב-NBA, מה יש לך להגיד על זה?
אתה מדבר רק על האמריקאים?
האמריקאים הוא שער העולם. ההתפתחות שלה, כי במשך שנים, כשהספורט האמריקאי היה רק אמריקאי, אז כולם דיברו באותה שפה תרבותית, פלוס מינוס.
כן ולא, כן ולא. תשמע, אני חושב שמי שמגיע לשחקנים אירופאים שמגיעים ל-NBA, קודם כל הם נטמעים מאוד מהר. דבר שני, אם הם טובים, הם נטמעים מאוד מהר. דבר שני, הם רובם מגיעים, בטח הטובים שבהם מגיעים חסרי פחד, אין להם שום בעיה בכלל. זה אכן תרבויות שונות, אבל המשחק הוא אותו משחק. אתה צריך להיות טוב ברמת NBA. יש כאן קונפליקטים תרבותיים, אני חושבת שקובי בריינט היה זה שאמר לפני 10 שנים, שהשחקנים האירופאים יותר טובים מהשחקנים האמריקאים. זאת אומרת, הם יודעים כדורסל יותר טוב מהשחקנים האמריקאים.
זה אנחנו רואים.
ואז, כן, ברור. ואז המון אנשים נורא נעלבו. אבל קובי, היו לו הרבה מגרעות, הוא גם היה מאוד 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 אינטליגנטי, ומאוד סקרן.
וגדל באיטליה.
ומכיר את העולם, בדיוק. האיש העולם הגדול, הוא רואה כדורסל מחוץ לאמריקה. והוא אמר, הוא הסביר שהם יודעים כדורסל ברמת היסודות, הם יודעים כדורסל יותר טוב, הם יותר טובים מהאמריקאים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה את ההתגשמות של מה שהוא הזהיר ממנו לפני 10 שנים. אתה רואה היום מאבק על ה-MVP. שלושת המועמדים הם זרים.
כן.
אמנם גבוהים, בגרדים עדיין השליטה האמריקאית ברורה, אבל שלושה זרים.
מה זה ברורה? קחי את האחד מה... כן, כן, אבל קחי ב-MVP את הרביעי, או איפשהו בעשרה הראשונים, או בשמונה הראשונים, אז גם דונצ'יץ' שם, והוא חצי גארד או פורוורד או מה שזה לא יהיה. אז זאת אומרת, גם שם יש זרים.
לא, אני לא מתייחס לדונצ'יץ' כאל גארד, כי הוא יוניקורן, הוא תוכל...
אוקיי, אבל עדיין אני מנה את המשחק.
אתה לא יודע אפילו מה הוא.
בסדר.
אתה לא אפילו לא יודע מה הוא. אבל מעבר לזה, הגארדים הכי טובים בליגה, הם עדיין אמריקאים. כן. פה מדובר באמת בעיקר בגבוהים, אבל אתה רואה שהם יודעים כדורסל אחרת, כי הם גדלו באתוס שהוא אחר, באתוס של משחק קבוצתי, וסוג של נאמנות למועדון, בגלל זה אתה רואה את יאנס,
לא עוברים,
לא עוזב את מילווקי, בדיוק. לוקה, אני לא יודעת אם הוא, אני לא יודעת עד כמה, לוקה זה מי, לא כזה מישהו שאני יכולה לראות אותו מהבית הסבלנות ועוזב, כי הוא יותר אמריקאי מאחרים. יוקיץ' יושב בדנבר, שהיא קבוצה עם הנהלה אדומה, שלא לא מביאה לו שום עזרה, והוא שם. אז יש פה כל מיני התנגשויות, אבל אני לא חושב שבסופו של דבר על המגרש, גם בהתנהלות שלהם וגם בהתנהלות שלהם מחוץ למגרש, אתה רואה הבדלים נורא גדולים בינם לבין האמריקאים. אני חושב שהם נטמעים מאוד מהר בתרבות. ראיתי את זה גם הקודמים, דירק נוביצקי הפך לאמריקאי.
כן, אבל אני גם זוכר את התקופה של פטרוביץ' שישב די אומלל אחרי שהיה אולטרה סטאר באירופה.
זה משהו אחר.
וישב על קצה הספסל בהתחלה של פורטלנד, ואיש לא דיבר איתו. וכשהוא התחיל להיות כוכב גדול הוא נהרג.
אותו דבר, טוני קוקוץ'.
טוני קוקוץ', זה מה שרציתי להגיד.
טוני קוקוץ' עשו
טוני קוקוץ' פשוט היה אומלל בשנים הראשונות, זה היה לדעתי כל הקריירה, אבל...
נכון, נכון, אבל היום זה כבר לא היה קורה.
היום זה לא קורה.
היום זה כבר לא קורה.
הקטע המצחיק הוא, אני חושב שדווקא במובן הזה, הניתי, לפי הסטיגמה, הלבנים, האירופאים, סליחה, הלבנים, האירופאים אמורים להביא ל-NBA דווקא איזשהו אתוס או תרבות שאנחנו אוהבים במרכאות, של, של עבודה, של אינטליגנציה, של הגנה, של סטיגמה.
לא, קודם כל זה לגמרי סטיגמה.
אגב, גם על דונצ'יץ' וגם על יוקיץ' כל שנה אמרו שהם באים שמנים מדי למחנה אימונים.
והם באו שמנים מדי.
ושהם גם שותים, שותים יופי.
הם באו שמנים מדי, יוקיץ' ודונצ'יץ'
והם אוהבים להסתדר.
באו בקיץ האחרון עם פלוס 20 קילו, לא הייתה להם שום בעיה. הם שותים, הם מבלים, הם לא מתנהגים בחצי, הם לא שומרים על הגוף שלהם, 10% מה של לברון למשל שומר על הגוף שלהם.
הם גם לא מטפחים את הגוף שלהם בכזאת היסטריה כמו האמריקאים, בעיקר השחורים.
כן, יש להם איזושהי... הם מחפים, אתה יודע, הם מחפים על זה בזה שהם משחקים יותר לאט.
מה זה לאט? סלו מושן.
בזה שהם... והם מביאים באמת דברים שהם למדו, אתה יודע, הם באים... קודם כל באים מיוגוסלביה.
כן.
שזה... כן, זהו, רציתי להגיד שהמעבדה של יוגוסלביה לשעבר זה משהו אחר.
כן, זה משהו אחר לגמרי, זה באמת, זה כמו להביא שחקנים מהמאדים, לשים אותם ב-NBA. אז הם באים משם, חוץ מיאניס שהוא פריק תופעת טבע שהיא לא דומה לכלום, אבל כל היתר הם באים ממה שהיה יוגוסלביה, והם מביאים את מה שיש להם, שהוא באמת קצת שונה ממה ש... ולוקח להם זמן להשיג את... to gain the trust of the quarterback. לוקח להם זמן לקבל את הכבוד מהאמריקאים שחיים ב... אנחנו המצאנו את הכדורסל, אבל כשהם משיגים אותו, לוקה השיג את הכבוד את החודש. חודש בעונת הרוקי שלו, שמעת את לברון ג'יימס נשפך ממנו. ליוקיץ' לוקח קצת יותר זמן. זה רק השנה הם אומרים, what the fuck זה הדבר הזה יוקיץ'.
אגב, מה שאמר עכשיו על לברון, שהתייחס ללוקה, זה תופעה שאנחנו רואים בעיקר עכשיו ברשתות החברתיות, יש סוג של פרגון רשתי להישגים של ספורטאים אחרים שבעבר לא התייחסו אליה בכלל. זאת אומרת, אם ברד היה עושה משחק סי, או ג'ורדן, או ברקלי, מה קשה, הם היו אומרים, חכה שהוא יבוא לפיניקס, או חכה שהוא יבוא לשיקגו. היום, מישהו קולע 60 נקודות, כל הליגה באטרף בטוויטר.
זה חלק מהשינוי שדיברנו עליו קודם.
מעניין.
הם אנשים שהם...
כן, כן, הם מפרגנים מרחוק ברמות שלא ראיתי בחיים, שזה קטע מדהים.
אני חושבת שהם כולם מרגישים, וזה יאמר בזכותם, הם אמנם נורא מפונקים ומלאי אגו וכולי, אבל לפחות הצמרת, השמנת, היא מרגישה שיש לה... היא מרגישה שהיא עומדת על כתפיים של מישהו אחר, והיא צריכה להעביר את זה הלאה. They have to pay it forward. ולכן הם מתנהלים בצורה כזו ש... שהילדים ילמדו מהם, כדי את הבריאות הזו הם כן מרגישים, למרות שחלק מהם הם ממש ילדים בלתי נסבלים. חלק מהם זה הרמה של זה, קווין דורנט, הוא אחד האנשים הכי נעשים, אבל הוא מבין את המעם, הוא מבין את התפקיד.
זה נכון, אבל את יודעת, גם על מה שנקרא, it yet to be proven, זאת אומרת, בוא נראה אותך עושה את הדברים האלה, כשאין לך את גולדן סטייט סביב הצוואר. כן, ארז, בוא נדבר טיפה על הקטע הבינלאומי בבייסבול, כי הוא קצת שונה.
טיפה, אז קודם כל, תראה, בייסבול בינלאומי זה עניין של 30 שנים האחרונות, 20 שנים האחרונות, אני חושב, כי בניגוד לכדורסל לא שיחקו בייסבול אתה יודע, כמו שבפוטבול אין לך זרים, כי אף אחד לא משחק כן, פוטבול כן. חוץ מאמריקה.
יש כמה אוסטרלים אגב, אבל בסדר.
כן, ובגרמניה, אבל אז בייסבול זה בעיקר באמת היפנים, הדרום קוריאנים וכל האזור של הקריבים.
הלטינים.
כן, בעיקר ונצואלה, בעיקר כל האזור של מקסיקו, פנמה, ניקרגווה, וכמובן הדומיניקן רפאבליק.
קובה והדומיניקן, כן.
כן, אדומי, עכשיו, קובה זה תמיד היה הקטע הזה שהם היו מגיעים לך, אתה יודע, בסירה, בשחייה, והם היו כזה מודים לאלוהים שהם א' חיים וב' שהם יכולים לשחק בייסבול.
אבל פתאום הם נהיו מאוד מאוד דומיננטים בליגה, לפחות ב-20 שנים האחרונות.
כי מה שקרה זה שוונצואלה והדומיניקן רפאבליק, הם פשוט הפכו להיות מפעל. אתה מגיע לרפובליקה הדומיניקנית, יש לך לכל קבוצת NBA, יש לך אקדמיה שלהם, ואנשים אומרים, תשמע, אתה נכנס...
כל קבוצת בייסבול.
כל קבוצת בייסבול, אתה כבר טוב שלא אמרת.
לא, 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 כן, הרעלנו אותך, אני שם לב.
כן,
אז יש, אתה מגיע, ואנשים אומרים, תשמע, אתה עובר בשער, אתה חושב אתה באמריקה. זה לא נראה, כאילו נכנסת, היית בקריבים בחוץ.
אז יש להם פארם סיסטם מדבר ספרדית.
לגמרי, והכל שם, ותשמע, וזה ילדים באמת שזה או זה או עוני, כאילו אין להם אופציה אחרת.
או יריות.
כן, בדיוק, ולכן זה תופעה, וכמובן שזה לא, ואומרת שיש לך מאות שחקנים שמגיעים, ויש להם, והם לא צריכים להילחם על המקום שלהם. זה עדיין מצחיק שנגיד, אתה יכול להיות הקוריאני הכי טוב, אבל אתה עדיין צריך להילחם על המקום שלך, בעוד שילד דומיניקני מגיע, והוא כמו מ... הוא באותו לבל כמו ילד שמגיע עכשיו מקליבלנד או מאוהיו, קליבלנד מאוהיו, או מ, אני לא יודע מה, טקסס. כי העיניים של המערכת נמצאות עליהם לא פחות משהן נמצאות בקולג'ים ובתיכונים ובהייסקולס ובליטליק ובכל הדברים האלה. והאופן היותר מעניין שגם התרבות שהם מביאים איתם, חלק מדול מכל העובדה שכל התרבות, כל ה-unwritten rules, ומה מותר ומה אסור וכל זה, הלך זה כי החבר'ה האלה הביאו אותם תרבות שזה לא קיים שם. אצלהם זה לא קיים, אצלהם אם אתה חוות את ההום רן, אז אתה תעמוד ותצעק לפיצ'ר מכל הבייס, אתה תרוץ על הבסיסים, אתה תצעק לפיצ'ר, אהבתי הום רן שלך, אתה אפס, אני המלך הכי גדול. מה שבשנות ה-50, אם היית מחייך, היית חוטף אחרי זה כדור בפרצוף.
אז זהו, זה אחד מהדברים שהם not done. זאת אומרת, שמישהו מעיף את המחבט, את הפליפינג הזה של הבט, אחרי הום רן או אחרי חוותה טובה, זה לפעמים גורם למכות, לברו.
היום להפך, היום להפך מעודדים את זה, מצלמים את זה, משדרים את זה.
זה חלק מהקטע של
הרייטינג. על העטיפה של MLB, כשהיה את הטיס, הראו אותו עם הבט פליפ.
כן.
כי קודם כל זה משהו שמאוד מקובל בליגה הדומיניקנית והקוריאנית והיפנית, החגיגות האלה. ודבר שני, זה מקובל אצלהם, ועוד יותר מזה, בגלל שהקהל בארצות הברית של הבייסבול הופך להיות הרבה יותר היספני, אז הם רוצים לשווק את הליגה, הם מנסים לשווק את הליגה לקהל הזה, ועל כן, יש ממש היה...
זה נהייתה ליגה דוברת ספרדית, באחוזים גבוהים, אם אני מזהה נכון. זאת אומרת, יש כמובן את הרשתות C-SPAN, או איך שהם קוראים לזה, שמשדרים את כל המשחקים בכלל בספרדית.
כל המשחקים משודרים בספרדית, ויש חרד, אבל אני, שוב, אני לא יודע, אני תמיד ידעתי שזה ככה באמריקה תמיד. אני לא יודע איך זה ביחס ל...
שאלה, תראה, מגיעים חבר'ה מקובה או מהדומיניקנס, כאלה ש... שלא גדלו בשום קולג' או בשום מערכת אמריקאית, שישר נזרקו לליגה, רבים הם לא יודעים אנגלית. שלא לדבר על היפנים והקוריאנים שמגיעים באנגלית בכלל, ואז הם עולים למאונד עם מתורגמן.
נכון, זה אגב
דבר... מה שלא רואים ב-NBA, לא רואים מקומות אחרים.
לא, תראה, יש מודעות הרבה יותר גבוהה באמת במקומות האלה, במיוחד שוב בקוריאה ויפן, ששם הם עדיין אין להם את החשיפה שיש לוונצואלה ולקובנים ולדומיניקנים, והם כן ינסו ללמוד אנגלית, הם מבינים שזה ייתן להם איזשהו יתרון, שהמאמן לא צריך להסביר
את... הם גם קרובים לארצות הברית, הם חלק גדול back and forth זה עם ארצות הברית.
זהו, היום באקדמיות אתה חלק מה... זה אקדמיות לכל דבר, אתה לומד שם כמו בית ספר, כי הם לא רוצים שיעלו אבלים, אז הם מלמדים אותם חשבון, והם מלמדים אותם אנגלית, והם מלמדים אותם כל מיני דברים, היא בסופו של דבר גם, שוב, לא נעים להגיד, אבל אם עולה לך מישהו עולה לך מישהו מהדומיניקנית, והוא מרוויח הרבה כסף, והוא הולך אחרי זה ושוטה ורב מכות ונכנס לכלא.
מרביץ לאשתו. בלי סוף.
כן, אז תשמע, זה לזה צורה, וכל הצדדים יודעים שהדברים האלה הם יערגו ועל יעבור, אז עושים הכל כדי שהאנשים האלה יגיעו עם מטען תרבותי, שוב, זה לא חינוך של קולג', כן, אבל הם מגיעים עם איזשהו מטען תרבותי.
אבל עדיין, יש את הקטע הזה של הגרייס, של הדברים שהם, חלק ממוסכמות הכבוד, כמו שדיברנו קודם, כשקבוצה מפסידה בוורד סיריס, אז הקבוצה שהפסידה יושבת ומסתכלת על הגדרות, ולא עוזבת עד שהחגיגות נגמרות, כמו שב-NBA ברוב המקרים באים ומברכים ולוחצים עדיין, לא נשארים לטקס, אוקיי, זה מוגזם, אבל זה באמת נשמר או שלאט לאט הדברים האלה מתפוגגים?
לא, זה עוד נשמר, אבל כל הקטע של הכבוד ההדדי, שלא חוגגים, שלא, אתה יודע, פעם היה... כן, היה, אתה שומע למשל מישהו, היה איזה פיצ'ר מחליף שפשוט הצליח, זרק לו טוב והחובט נפצל והתבאס. אז הפרשן אומר, בחיים לא הייתי מעיז. כלומר, אתה, כאילו, אם הייתי אומר הפיצ'ר הזה הוא כל כך גרוע, איזה אידיוט אני שנפצלתי, אז עד בית הבא פשוט הכדור היה פוגש לי את הפרצוף. פעם היה עניין שכאילו על כל דבר
היה פייבק.
כן, היום לא רק שאין את זה, זה אני עוד פעם היה מה שהיה עכשיו הליגה, קורה מצב שבו שחקן של קבוצה נפגע ונהיה בנצ'ס קלירד, הם רחיקים את הפיצ'ר. עכשיו הוא לא עשה כלום, הוא לא אשמתו.
כן, אבל שלא ירביצו לו, שלא ירחיקו אותו.
ברח לו הכדור מהיד, אומרים, תקשיב, אתה גרמת, אתה עשית טעות, ועכשיו אתה תלך הביתה, תחשוב מה עשית. הוא לא מושעה או משהו, אבל יש...
לא, אבל הם גם מרחיקים אותו, מה אתה אומר מרחיקים ברמה של אג'קשן? אני מדבר על זה שמרחיקים אותו מהמכות, בשביל שלא ייפצע, כי הוא יקר מדי. חשבתי שזה...
לא, מרחיקים אותו במובן שמרחיקים אותו מהמשחק, אומרים לו, תלך...
לא, אחרי, יש עזרה, יש
להם כל מיני. כי יש איזשהו עניין, העולם הזה של החוקים הבלתי כתובים, ובייסבול הוא משחק של, לא יודע, של כבוד והדדי וזה, הקברניטי הליגה היום לא רוצים את זה, הם רוצים משחק נקי ומסודר, וזה קצת מזכיר מה שבפוטבול מנסים לעשות.
עם הקווטרבקים, כן.
כן, אתה אומר, היום על, בפוטבול, אם אתה תבוא ותעשה לקוורטר אחרי שהורדת לו אומנה אומנה לך, אופה, זה עבירה, ועל עוד אחת כזאת, אתה מושעה מהמשחק.
כן, מצד שני, כמו שדיברנו גם בשיחות בינינו על בייסבול, ומדי פעם על פוטבול, זה המוצרים הכי מתקלים והכי יקרים בספורט בכלל, קוורטרבק מוצלח ופיצ'רים,
כן, אבל לא,
ואתה,
לא
ונושאים הכל מאמץ לשמור עליהם.
כן, אבל הרעיון הוא שפה אנחנו מדברים על, ואגב אני בעד החוק הזה, כי כן. אני יודע שהטונטינג האלה זה מובילים למכות אחרי זה, כן. או לריטליאשן, או למכות, לפציעות, אבל אתה מסתכל ואתה אומר, כולה הוא אמר לו, אתה יודע, למה לחגוג ככה מותר ולחגוג ככה אסור? מה שונה...
יש הרי כל כך הרבה חוקים של run the bases אחרי home run, אסור לך להסתכל לפה, כן. אסור לך להסתכל על הדאג-אוט של היריבים, אסור לך להרים את היד. יש כל כך הרבה כן. כללים כתובים ולא כתובים, שזה...
פעם אם היית עושה home run, והקהל היה מוחא כפיים, והיית יוצא מהדאג-אוט ועושה להם מה שקוראים curtain call, היית יוצא מהדאג-אוט וכאילו מחווה לקהל, עושה להם שלום, אז כל השחקנים היו עולים אלפות ושכפץ, כי הם היו יודעים שהנה תכף תבוא, תכף תבוא התשובה.
כן.
אין את זה, וזה, אני, אתה יודע, אז...
יש גם הרבה טלוויזיה, יותר מאי פעם, וככל שאנחנו מתקדמים יש הרבה יותר, כולם חשופים, בכל חיתות באף, וכל מחווה, לא משנה, חיובית או שלילית, מצולמת באלף ואחד מצלמות סלולר. אז הם נזרים.
נכון, אבל לדעתי יש לזה שתי סיבות, מעבר, שלוש סיבות, סליחה, באמת העודף חשיפה. הדבר השני זה באמת התרבות ההיספנית, אני אקרא לה, למרות שאין לה דבר כזה תרבות היספנית, אבל התרבות של החבר'ה מקובה, מוונצואלה, מהדומיניקנים, שהם, אצלהם אין את הדברים האלה ולהפך, ולדעתי זה גם הרבה קשור לאנליטיקס. ברגע שבאו האנליטיקס,
הוציאו את
המג'יק. לא, אבל הם הוציאו את המג'יק. פעם את האנשים היו משוכנעים שבגלל שהפיצ'ר מליך אימים על הקבוצה השנייה, אז הם לא חובטים מולו, ששחקנים מפחדים לעמוד, ואז באו ואמרו, לא, מה פתאום, זה בסך הכל אם אתה זורק להם שני פאסבול סליידר וקרב, אז אתה פוסל אותו, ואם תעמדו ככה, אז הוא לא יוציא כלום. והמג'יק הלך, אז גם ה-unwritten rules הלכו, כי הם היו חלק מהמיסטיקה. ואני חושב, אני לדעתי זה גם חלק מהעניין ברגע שבכדורסל, אתה יודע, אתה לא, אתה, בכלל, שיש לך, למשל, גם בבייסבול, לא משנה כמה טוב אתה תהיה, אתה לא תשחק 162 משחקים. אתה לא תעמוד 48 דקות, אתה לא תהיה כל הזמן.
שזה אגב בעיה נוספת עם רוכשי הכרטיסים. בדיוק ראיתי הודעה של הקומישנר, של סילבר, אפרופו ציפי, שהכוכבים משחקים מעט מדי. שיש יותר מדי מנוחות סקדג'וד, שיש יותר מדי חישובים של לואוד מנג'מנט.
הוא צריך לקצר את הליגה.
אין לנו ויכוח על זה. אגב,
חשבנו ש... זה בידיים שלו, הוא לגמרי צריך לקצר את הליגה.
חשבנו שזה יקרה בעקבות הקורונה, וזה רק תפח עם הפליין.
אם הוא לא מקצר את הליגה, הוא לא יכול לבוא בטענות. השחקנים האלה...
כן, אבל יש הבדל בין לרוקן את כל החמישייה, לבין לתת לשחקנים לנוח באופן מדורג. כי אם אני בא מקצה העולם וקונה כרטיס ב-$500 ורוצה לראות, עכשיו זה לא רלוונטי, אבל גם את לברון וגם את אנטוני דייביס על המגרש, ושניהם נחים באותו זמן, אז אני קצת מרגיש מרומה.
ברור, ברור, אבל אתה יודע, זה תן וכך, תצמצם את הליגה ל, לא יודע, 68 משחקים בעונה, לא צריך לשחק כך הרבה.
זה נכון. אגב, זה גם לא משנה הרבה.
ואז אתה גם יכול להפעיל כל מיני פנלטיז, אתה יודע, אתה יכול לייצר חוקים, אבל השחקנים האלה, העומס עליהם הוא פסיכי, זה עונה כל כך ארוכה בלי הצדקה, והפלי אוף של ה-NBA הוא מאוד מאוד ארוך, הוא יותר ארוך מכל הפלי אופים בכל ענף אחר. העומס הוא מטורף, זה ענף נורא פיזי, נורא קשה,
המון נסיעות, זה יותר נסיעות מכל ענף אחר,
כי הם משחקים אלה ורד. אין עצירות, הם רצים הרבה יותר מאשר שחקני בייסבול או פוטבול.
כן, הם בייסבול רצים, בואו.
בדיוק, בדיוק. בשחקני פוטבול הם רצים 20 שניות ועוצרים ל-7 דקות.
כן, כן, זה עולם אחר.
והחברה האלה עובדים הכי קשה, אז הם אולי שחקני הוקי קרח עובדים קשה באותה מידה.
כן, זהו, אני לא, הוקי הוא שאלה מעניין.
יש דברים שאנחנו כמידל איסטרס, אנחנו לא יכולים לדבר על הוקי קרח, כי זה באמת עולם שאני מסתכל עליו.
לא, אבל הוקי לעומת זאת... שנייה, אבל הוקי לעומת זאת, אין לך את הזעזועים האלה, כי אתה מחליק כל הזמן.
אז אמרו שהמכות האלה נראות מאוד נורא אלימות, אבל...
איך קוראים?
לא, המכות האלה מטורפות. אני יודע. אני משחק הוקי קרח במדיסון
סקוור גארדן, לא יצא לי לראות, אבל זה נראה לי פסיך
לגמרי. ממש לשורה הראשונה, היינו בשורה הראשונה, וזה היה משחק בנפרד.
ראית את השיניים עפות, אה?
אתה רואה את השיניים עפות, האנשים, זה פסיכי לגמרי.
זה משהו באמת
מטורף.
זה לא סתם שקנדים ורוסים היו הכי טובים בהיסטוריה של המשחק הזה.
זה משחק שאנחנו לא מבינים בו ואין לנו מה להגיד עליו. אבל NBA הוא חייב לקצר את הליגה. ואז...
יש עוד משהו ציפי ש...
אבל השאלה היא...
כן, כן, ארז.
אבל השאלה היא אם נגיד ויקצרו את הליגה, אבל האנליטיקס עדיין מראים ששחקן שלא... שחקן... אחרי 37 דקות, גם השחקן הכי טוב יורד באפקטיביות שלו. אז באותו רגע זה חוזר שוב לעניין, ואז ברגע שאתה מתחיל להכנות שחקנים בעל הספסל, אז מתחיל כל המאצ'אפ הזה, ואז אני לא עלה את השחקנים
שלי. לא, 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 לא.
קח את סטיב קר ואת קרי פופוביץ' ותראה איך הם מנהלים דקות של קוצה.
לא, לא, אין זה, אף אחד לא מבטיח לי כשאני בא למשחק שיתנו לי גם 48 דקות.
לא, לא, זה ברור.
לא.
כן, אבל השאלה היא כמה יש פה עומס וכמה יש פה עניין של אנליטיקס, ואני שואל את זה לא בידיעה, אני שואל את זה
כשאלה. לא, 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 יש פה, זה עניין עצום של עומס, עצום של עומס, ויש סיבה שבגלל האנליטיקס אומרים שבדקה 38 הוא מפסיק
לדעות. זאת אומרת, לברון עשו עליו מחקרים מדעיים, שכשהוא עבר כמות מסוימת של דקות, הוא הגיע בלי אוויר לשלוש דקות האחרונות של המשחקים, והוא עשה איירבולס.
לברון השנה התקרב ל-40 דקות למשחק, זה לא
בדיוק,
הגיע,
בדיוק,
37.
והם הפסידו משחקים, הרבה משחקים הפסידו ב-5 דקות.
אין איזה שום הצדקה, גם אין נכון. סיבה עניינית שהליגה, שליגת ה-NBA תהיה כל כך ארוכה, אין סיבה, כי רוב המשחקים בעונה הרגילה לא באמת מאוד מעניינים. המאבק על הפלי אוף הרבה פעמים מוכרע שבועיים, שלושה לפני, אתה כבר יודע מי בפנים. עכשיו יש את הפליין וכל זה, אבל אתה יודע מי בפנים.
לא, אבל הם לא מסוגלים בגלל שהם לא מצליחים למלא את האולמות.
חוץ מחוזי טלוויזיה, אין שום הצדקה לדבר הזה.
וזה מרצ'נדייז, וזה האולמות.
אוקיי, אבל ברגע שאתה מקריב את השחקנים שלך בשביל הכסף, ברגע שאתה מקריב את השחקנים שלך בשביל
הכרטיסים, אם יהיה פחות משחקים, האולמות יהיו מלאים יותר.
לא, אבל הרבה פחות ערבים.
בווינינג טיים, בווינינג טיים,
דיברו על זה, שצריך למלא את הפורום, שפחות רלוונטי היום, אבל הפורום ההוא, בכך וכך ימים בשנה, בשביל, במדיסון סקוור גארדן הרי בדרך כלל אין בעיה כזאת, אבל יש מקומות בערי שדה, שאתה צריך לעשות תערוכות כלבים, וסוסים, וקרקסים, וקונבנצ'נס, ומה שזה לא יהיה. עוד משהו אחד קטן לפני שנתחיל לסיים, יש איזו תופעה שנורא מוזרה לי, ציפי, ואני מסתכל עלייך, כי אני רואה את זה הרבה מאוד ב-Inside the NBA, כל החבר'ה האלה של TNT ושל ESPN, אפרופו, נקרא לזה, הטרנספורמציה שהמשחק עובר, סוג של אפליה מתקנת. אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל הם יותר ויותר מרשים לעצמם לרדת על כוכבים גדולים, ויותר ויותר לפרגן לכאלה שלכאורה הם יותר, היו מוחלשים, אירופאים. למשל, אני מסתכל עכשיו על ברקלי, שתמיד היה כזה, אתה יודע, חלק מהמועדון, ג'קי מדברת על זה, one of the, member of the icons club, ופתאום כולם נשבעים בשמו של יוק, זה כדורסל מעולם אחר. עד לפני, לא הרבה, אני חושב, עשור, שחקן כזה לא היה מקבל את הכבוד מה-old guys. הם היו מסתכלים עליו, הוא לא מספיק אתלטי, הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק מהיר, ועכשיו כולם נשבעים בטרנד החדש הזה. זה נורא מוזר, זה נורא בולט.
חלק מזה הוא מה שאמרנו קודם. פשוט, אתה יודע, הם מבינים את העולם החדש. הם דחפו, היה פושבק נגד זה. אנחנו המצאנו את המשחק, והאירופאים האלה לא יבואו ללמד אותנו. וזה היה, היו התנגשויות כאלה,
גם לבנים ושחורים, ציפי, צריך להגיד גם את זה.
היחיד, כן, היחיד שהבין את זה לפני הזמן, זכותו יאמר, זה מרק קיובן, שהוא הבין שזה שם הולך הטרנד, ולכן הוא התחיל עם דטלף שרמפ, ועם דירק וכו', אבל רוב הליגה,
דייוויד סטרן, מה זאת אומרת? ה-NBA גלובל?
כן, אבל דייוויד סטרן רצה להביא את ה-NBA לעולם, הוא לא רצה ששחקנים יבואו לשחק את
זה. בטלוויזיה זה חלק גדול מזה.
אבל מה שקורה עכשיו זה כמו מה שקורה בכל מקום, זה הכל קליק בייט, וזה הכל שיעשו לך ציוצים חוזרים בטוויטר, וזה הכל שאתה יודע, שיראו את הקליפ שלך כמה שיותר פעמים. ברגע שאתה, יש פרשנים, ברגע שאתה יורד על קווין דורנט, אז זה משיג טראפיק, זה נורא פשוט. אז אתה יורד על, כי היא חוכמה מאוד קטנה לרדת על שחקנים פחות טובים.
סליחה, מה זה, מה זה? אני לא רוצה, אני לא צריך להגיד לך כמה כיסחו השנה ברמה, באמת, ודיברנו לפני רגע, על אנטוני דייביס. זה מדהים, זה פשוט,
בצדק.
אני לא מתווכח, אני רק אומר שפעם על שחקן מהסדר גודל הזה היו מאוד נזהרים. מאוד מאוד.
אבל פעם שחקן מהסדר גודל הזה לא היה עושה את הבחירות שדייביס עשה.
אני לא יודע אם זה בחירות, אני לא יודע אם זה בחירות, זה unfortunate. שוב, בגלל האופי שלו,
חלק מזה זה פציעות אמיתיות, וחלק מזה זה העובדה שהוא פשוט התגלה.
וגם עלה באיזה 20 קילו, וניסה להיות סנטר כשהוא לא סנטר, ואלה וחבר.
אבל אני חושבת שוב, שבסופו של דבר זה באמת שני הדברים האלה. אחד, זה כל הסחף שקרה בליגה, וההבנה שהחבר'ה האלה שבאים מאירופה, הם שחקנים מאוד 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 טובים, והדבר השני הוא...
אולי גם סופרים רייטינג שהוא לא רק בארצות הברית?
לגמרי. והדבר השני הוא, יכול להיות... אבל זה כבר באמת, וזה שוב הנקודה השנייה של סושיאל מדיה, יש פרשן NBA שאני מאוד אוהב, שנקרא ניק רייט, הוא בפוקס ספורט, הוא לפני שבועיים שלח ציוץ.
הבחור עם השיער הארוך?
ששחט, לא ארוך. לא,
הוא מדבר בפרסט טינג פרסט?
כן.
אז אני יודע, נו, השמאלי.
אז הוא השמאלי. הוא שחט לקווין דורנט הצורה, כמו שהוא תמיד היה ותמיד יהיה מספר 2, ודורנט, שהוא, כמה שהוא שחקן גדול, ככה הוא, יש לו אור דק כמו אלו, לא יאומן, רכיחה מוחלטת, ענה לו בטוויטר, קודם כל, מה אתה מתווכח עם
זה? בדיוק, בדיוק, זה העולם היום.
אבל לא משנה, אבל לא משנה, ההתנגשות הזאת, קודם כל, ל-FTF זה עשה רייטינג מטורף, כל הטוויטר של ה-NBA דיבר על זה יומיים, זה הריץ את כל החדשות, אז החבר'ה הבינו שזה, סטיבן אי סמית, הוא לא המציא את החרה הזו, הוא רק שכלל את זה.
כן, אבל הוא יש לו פוזה מסוימת, והוא משמן אותה, מטפל אותה ומזין אותה.
נכון.
אני מדבר על ברקלי, ואני מדבר על שקיל, ואני מדבר, שקיל עם הפול, שקטי עם הפול,
תשמעי,
הוא מכסח שם אנשים ברמה שמפחידה.
כן, אבל זה חלק, אנחנו אלפא, ואני לא ירד על קטן, אני ירד על אלפא שהוא כמוני. זה צ'אק ושקיל.
אז אני אומר, ומהצד השני, אני אהפוך את דונצ'יץ' ואת יוקיץ' לאלילים, למרות שהיינו מנצחים אותם היום בספרינט על המגרש, גם ביום כשאנחנו בני 50. זאת אומרת...
לא, הם לא.
אני יודע שלא, אבל...
לא, הם יודעים, לא, אני חושבת...
אבל הם ממש מהללים אותם בטירוף.
אני חושבת שמישהו כמו ברקלי מבין שהיום היה לו מאוד קשה להיות כוכב בליגה. ברקלי, יש לו IQ כדורסל מספיק כדי להבין את זה. אז אני לא חושבת, אבל הירידה להיכנס בכוכבים הכי גדולים, זה אחלה בעיניי.
זה אחלה, אבל זה לא היה בעבר.
נכון.
זה לא היה. אף אחד לא, עם ג'ורדן למשל, או עם ברד, כשהאיזיה אמר, בעקבות רודמן...
אבל הג'ורדן לא ירדו גם היום.
לא, לא.
אף אחד לא יגיד מילה רע, ג'ורדן גם היום.
היום החבר'ה האלה כבר כן התחילו לדבר עליו, בעיקר על יכולות הניהול שלו, צריך להגיד. לא על
ג'ורדן הכדורסל. נכון,
נכון, נכון, אבל הם גם יורדים על השנתיים שלו בוויזרדס, יש דיבור כבר.
זה ירדו גם בזמן אמת. השאלה היא, קודם כל, יש לך, קודם כל, יש שני דברים היום. פעם, רוב האינטראקציה של שחקנים עם העולם הייתה דרך המדיה, שא' הכריחו אותם להופיע שם, והם לא אהבו את זה, אבל הכריחו אותם, וב' הייתה מאוד מבוקרת. ובגלל זה, נגיד, סתם, למה כולם זוכרים את הפרקטיס של אלן אייברסון? כי זה היה אירוע שבו הבן אדם דיבר ולא קלט מה הוא אומר. זה היה כל כך נדיר ששחקן אומר דברים שהוא חושב א' וכל העולם שומע ב'. והיום יש לך סושל מידיה, שזה גם, יש לך אפשרות להגיד שטויות הרבה יותר, בהרבה יותר זה. ומצד שני, הפידבק היום, שוב, פעם... היית אומר משהו בטלוויזיה, אז היית מקבל טלפון מהליגה וטלפון מהבוס שלך, אם עשית משהו לא טוב. היום יש לך פידבק בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, ואני לא יודע, אלף לך דברים. אתה רואה שאתה אמרת משהו, פתאום אתה טרנדינג, באים אליך, תראה, מה שאמרת על השחקן הזה והזה, אתה טרנדינג לחיוב, פה אתה טרנדינג לשלילה, אתה יודע איפה החמאה שלך מרוחה. וזה נותן לדעתי, זה סוג של, ואני לא, עוד פעם, אני לא יודע שכאילו יש לו, אני לא מחזיק ממנו הוגה דעות גדול, בניגוד נגיד
לאחרים. למרות שהוא בן אדם משכיל, שתדע.
הוא בן אדם משכיל, אבל כשאני שמעתי איך, כשהביאו אותו למאיפה הוא, ב-TNT שם?
ב-TNT, כן.
כן, אז הוא בא אליו המנכ״ל של TNT, ואמר לו, אני לא צריך אותך, אז שכאילו אמר, בגלל זה אני אחתום, אני אמרתי, בוא נה, סיבוב כזה מאז קקרמלו עשו לי. שהמוכר אמר לי, אני לא צריך את הכסף שלך. אני אמרתי, בסדר, אם לא תקבל אותו, אבל שקיל אכל את זה. והוא, לדעתי, הוא מאוד מאוד שוחה אחרי מה שהאנשים שלו, והטוויטר והוואטאבר...
כן,
מ-
הוא לא...
הוא לא היה כוכב שם, אין שאלה בכלל.
הוא לא... איזה מאור, הוא לא איזה מאור.
צריך גם לזכור, מצד שני, בקטע של ברקלי, יש לנו גם את העניין של הקאנסל קולצ'ר, האנשים האלה עם כל האהבה והרצון טוב, הם משפט אחד לא נכון מללכת הביתה, לא שהם צריכים את הכסף, אבל...
אמר את זה, שמעתי באחד הפודקאסטים, כן, את ג'ף ון גנדי, שהוא הפרשן מספר אחד היום בפליי ביי פליי, ונשים רגע בצד את יובי בראון, והוא אמר, אני לא יכול להגיד כל דבר, הוא אמר, יש כללים של הרשת, ו-ESPN זורק
את האנשים. זה היום יותר מכללים של הרשת, היום אם אתה...
איפה רייצ'ל ניקולס?
אם היום תגיד משהו
שאיפה אותם.
אם היום נגיד תגיד משהו...
תהיו גזענים, מה, תהיו גזענים, לא
כן, אבל את יודעת, להקליט אותך, הקליטו אותה ושידרו את הדבר הזה, שיחה פרטית, שמישהו עשה עליה סיבוב שנה אחרי.
אם ברקלי יגיד משהו שיתפרש כשנאת לבנים, וברקלי נמצא שם כי ברקלי אוהב לקום בבוקר ולהגיד,
הוא אוהב לקום בבוקר וללכת לאמר ולשחק גולף.
כן, אבל הוא גם אוהב, אבל הוא גם אוהב לדעת שהאמריקה יושבת בערב ורואה אותו מדבר. זה הקטע שלו.
כן, ברור, אנחנו יודעים את זה.
כן, אבל ברקלי בחור חכם מאוד.
לא, אני לא מזלזל
דבר. לא, הוא תמיד יודע להגיע לגבול ולא לעבור אותו. הוא יודע בדיוק.
הוא יודע, אבל הוא יודע טוב. הוא גם יודע שאם הוא יגיד משהו שיתפרש כשנאת לבנים, כמה שזה נשמע מוזר, ואירוני אולי הייתי אומר.
מה, יש לו את הדוגמה של רודמן ושל איזיה תומאס, עם לארי ברד, ב-1988, משהו כזה, שאם הוא לא היה לבן, הוא היה נחשב סתם עוד שחקן, ולא חשוב מה התכוונו ואיך זה יצא, בסוף זה נהיה סיפור גדול של לבנים.
צריך לזכור שהרי כל הנושא הזה של גזע, זה עניין, וזה אותו דבר כמו עם הבייסבול, שאמרתי שעכשיו הולכים לקהל ההיספני, שפעם כולם היו צריכים ללבוש חליפות ולהתלבש ולהסתרק והכל היה צריך להיות לפי השטנט.
וביינקיס גם להתגלח.
כן, כדי למכור את ה-NBA ל-White America.
כן, ל-Waspies, כן.
כן, ואייברסון שוב, תראה את אייברסון. אייברסון היום היה כוכב, היו אומרים לו תקליט אלבומי גנגסטראפ, לא היו מצנזרים.
אלן אייברסון ורשיד וואלס היו מתחרים בכמות הברזל על החזה.
זהו, באיזשהו שאלה, אבל הליגה הסתכלה על המספרים, ואמרה, שמע, הלבנים כבר לא הקהל שלנו, אנחנו להפך, ואנחנו כן צריכים שמה שימכור, זה Black Lives Matter וגנגסטראפ.
אני בעד Black Lives Matter, אני רק פחות אוהב את התגובות האופנה המשונות.
אין פה שום אידיאולוגיה.
התגובות האופנה המשונות על הספסלים. אני לא אוהב את
זה. אבל זה עניין של תרבות, אתה אומר.
אגב, אני גם לא אוהב את המדים האחידים של הקואוצ'ינג סטאף על הספסלים, אני חושב שזה לא מחמיא להם.
זה הכל עניין של כסף. מחר יתברר שהקהל של ה-NBA לא רוצה את ה-Black Lives Matter, הוא ייעלם בשנייה אחת ולברון יכול לקפוץ להם עד מחר.
כן, אבל לברון הוא לא האנקר של הדבר הזה.
בלי שחקנים שחורים, אין NBA.
לא, ודאי, זה לא השאלה בכלל. אגב, אחד
מה... והדור הזה של היום, הוא לא ישתנה, והוא לא יקבל
דברות. להפך, הוא יקצין.
לא, ברור, אני...
ואין יותר דיוויד סטרן שזרק את... נו, איך קראו לחברה האלה? רונלד טסט והשני.
כן, ג'קסון.
לא, לא. ג'רמיין אוניל, גמר לג'רמיין אוניל את הקריירה בלי שום סיבה.
כן, אבל ג'רמיין אוניל בעצמו היה לו חבילה שלמה שם.
עזוב, דייוויד סטרן הוא כבודו במקומו מונח, אבל דייוויד סטרן חי כל חייו בתחושה של אני לוקח את החיות האלה ואני אחנך אותם.
נכון, והוא הציל את הליגה.
צריך לזכור. הוא מג'יק
ולארי. אבל זה הכל בא ביחד באותה תקופה. זה
הכל בא ביחד. הכל בא ביחד, מג'יק ולארי ברד הצילו את הליגה.
אני לא בטוח, אבל שוב, זה דיון אחר לגמרי.
זה באמת דיון אחר לגמרי, אבל כל הקטע הזה
של... אני חושב ש... בוא
נעשה משטרת האופנה, יאללה.
לא, אני חושב שזה...
2022.
דרסינג קוד, דרסינג קוד מכובד מאוד, ואני לא אוהב את מה שהולך עכשיו, אבל זה כבר דעה אישית.
אני חושב שאני מאוד חושב שסטרן, אני חושב שסטרן הוא הצלע השלישית בסיפור הזה, שהציל את הליגה. מצד שני, אני לעולם לא אסלח להם על מה שקרה עם אייברסון, ולדעתי נלעס.
כן, אבל אל תשכח שאייברסון היה מצליח להסתבך גם איתם ובלעדיהם. זאת אומרת, אייברסון, הוא היה תאונה שעומדת לקרות מהיום שהוא היה בן 15.
אני חושב שעם כל זה, אייברסון הוא עדיין הרבה יותר, הוא היה קורבן של הנסיבות, ואני חושב שהליגה היום הייתה מכילה אותו, באופן שהיה נותן לו לפרוח ולא היה דורס.
תקשיב, אז תעזוב את אייברסון, קח את דשון ווטסון, וזה משהו שאני לא מצליח להבין בכלל איך יכול להיות. זאת אומרת, נכון שהם השמיטו או ביטלו את האישומים הפליליים נגד אחד שיש לו 20 ומשהו תביעות נגדו של נשים, וזה לא הפריע לאף אחד ללכת להחתים אותו על חוזה של 250 מיליון דולר. ואף אחד לא כרגע לא אומר על זה שום דבר.
ב-NFL, ב-NFL מתייחסים יותר, התייחסו יותר בחומרה למייקל ויק והכלבים שלו מאשר לאנשים שמרביצים.
אגב, זה נורא בעיניי באותה מידה. זה פשוט נורא. זה נורא.
לא, נורא באותה מידה זה דבר אחד, אבל אני אומר לך שזה לא נורא באותה מידה מבחינת הליגה.
לא, בסדר.
זה לא נורא באותה מידה.
מבחינתי זה היה צריך להיות נורא באותה
מידה. אבל לא מבחינת הליגה. הם גמרו למייקל ויק את הקריירה, אבל ווטסון... ואיך קראו לו מפיטסבורג שפרש עכשיו? הקווטרבק, בן...
רוטסברגר, כן, גם הוא היה לו
סיפור. ענף, ענף.
כן.
גמר את הקריירה שלו,
אבל הוא לבן, הוא לבן.
אוקיי, זה גם נכון, אבל לא, אבל לא, אבל...
קובי בריינט היום היה מסיים את הקריירה אם היה משפט כזה.
קובי בריינט? קובי בריינט זה הסיפור...
קובי, בוודאי.
כן.
קובי לא היה חוזר מהמשפט. וזה אגב חלק מהעניין, אבל אני, השאלה פה...
זה בסדר, זה התקדמות וזה התפתחות.
אני מסכים לגמרי, מסכים לגמרי, אלא שלדעתי חלק מהעניין פה זה שיש פה מצד אחד באמת, שוב, בבייסבול גם כן, היום אם מישהו יש לו תלונה על דומסטיק אביוס, אז הוא יושב בבית עד שהעניין הזה מסודר.
הם שחקו חצי עונה בלי המזונה.
זה מבורך בעיניי, אין פה ויכוח. ואנשים, אבל אני גם חושב שמרשה לעצמי להיות גם קצת ציני ואומר שיש פה גם עניין שהליגות חושבות שיש פה הרבה מאוד כסף, וברגע שהכסף אומר שכן ווקנס וכן בלאק לייבס מאטר וכן דברים כאלה, אז אומרים לשחקנים, אוקיי, לאכול זה.
בטח, הרי כשנייקי לקחו את קולין קפרניק ועשו אותו הפרזנטור שלהם, וכולם, ואני פה, אני אומרת לך, לא היה מומחה תעשייה אחד שלא תפס את הראש ואמר, מה הם עושים? מה פתאום? כל אמריקה שונאת אותו. ואז התברר שלא, נייקי, הם לא עושים שטויות בלי לחקור את הדאטה, בלי לרדת לדאטה עד לרזולוציות הכי קטנות, והם הבינו, לא,
הטרנד הולך לשם.
הלקוחות שלהם, זה אנשים שמעריצים את קולין קפרניק, ואוהבים את מה שהוא עשה, וזה הקהל שלהם.
והליגה ממשיכה להניש אותו, והוא לא יקבל עבודה יותר.
כן, כן, אבל זה העניין.
להניש, בן אדם לא מגיע לו, בכל הכבוד, כאילו.
לא, לא, דיברו על גיבוי ומחליט, זה כבר 8 שנים.
הקווטרבקים ששיחקו, שקיבלו הזדמנות בליגה בשנים האחרונות, זה שחקנים ברמה שלי.
אז אני אומר, קפרניק היה צריך לקבל סיכוי, היה צריך לקבל, בדיוק.
אבל לא משנה, זה לא...
אגב, דיברו גם עכשיו באוף סיזן הזה מדברים עליו.
מה שאני אומר זה שקופרט אמריקה...
אני
מנוע,
כי עד שקפרניק הפך להיות סלב, אני מבחינתי השאלה מה הוא עושה שם, הייתה השאלה שאני הייתי...
יש הרבה כאלה, אבל זה כל... טורבינסקי קיבל עכשיו את זה.
אבל אני מסכים, אבל...
הוא השחקן בסדר, זה לא משנה, הוא...
טוב, אני ראיתי בו תופעה, הוא היה שחקן גרוע שהרעיל את הקבוצה, אבל לדעתי, אבל אני מסכים
איתך. אבל זו לא הסיבה, זו לא הסיבה שבגלל הוא לא מקבל צ'אנס.
בסדר, אבל אני שם את זה בקצת, מה שאמרת היה מאוד נכון.
מה שרציתי להגיד, בדיוק, קורפורט אמריקה באופן כללי, היא נמצאת, היא הולכת לכיוון אחר מהטרנד שאתה רואה בפוליטיקה. קורפורט אמריקה, כן.
לגמרי, לגמרי.
קורפורט אמריקה, כן מסתכלת על הווקנס ואומרת, זה העתיד. וזו התנגשות סופר מעניינת, שמביאה ל... אתה רואה אותה בכל פינה של החיים פה.
גם מה שנורא מעניין זה שבגלל שהספורט, כל ספורט הרי הולך לקהל אחר, אין דין, אמרנו, אם אני אומר שהבייסבול הולך באמת לכיוון ההיספני, הכדורסל תמיד היה הכדורסל שהיה יותר ספורט שחור. נסקר לעומת זאת זה רדנקס בהצהרתם.
פוטבול משחק. זה גם מתנהל במחוזות שלהם.
כן, 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 פוטבול משחק פה.
זה בקאנטרי סייד נטו.
פוטבול משחק פה ככה בשתי קריצות בין האורבן קראוד למידל אמריקה קראוד.
למרות שהם חוזרים להרים. הם חוזרים להרים, תראה מה הולך
בלוס אנג'לס. בסדר.
כן, הם חוזרים להרים, אבל הקהל הוא... פוטבול זה מעניין, כי פוטבול זה משחק שחור לקהל שהוא עדיין בעיקרו לבן.
ה-NFL מבינים שהם מפסידים, מבינים סוף סוף שהם מפסידים את המידל, את הקרב בערים הקטנות.
אבל מה שמעניין אותי לגבי בייסבול, וזה רציתי לשאול אותך, אם הבנתי נכון, הייתה ירידה גדולה מאוד בעניין בבייסבול, נכון? הייתה ירידה של רייטינג,
דיברנו על זה
בכל
הפודקאסט.
לפני כמה שנים,
כן, אני כמובן צריך להביא מספרים, אבל כן.
אני חושבת שמשהו השתנה, זאת אומרת, בייסבול הוא היה, הוא לא סתם המשחק של אמריקה, כי הוא המשחק שמזכיר לאמריקה את שנות ה-50, וזה לקהל לבן, שהשחקנים נראים כמו בייב רות, כן. נראים כמו אבא שלי, אז אני יכולה להזדהות איתו, כן. אבל אני חושבת ומה שאני רואה עכשיו זה באמת, אתה אומר שזה פונה לקהל שהוא יותר, לקהל חום.
לגמרי, במוצר.
אז זה שינוי של, אז זה שינוי יותר קיצוני ממה שאני רואה בכל ליגה אחרת. זה ממש מעבר מצבע לצבע.
לגמרי. התפיסה היום היא הנחה לדעתי, שבייסבול הוא עדיין משחק שיש לו יתרון אצל, שוב, במידל אמריקה נקרא לזה.
כן.
בסופו של דבר זה הענף היחיד שאתה יכול לקחת את הילד שלך לראות משחק, וזה גם לך הענף היחיד שאתה יכול לשחק איתו, אולי כדורסל קצת, אבל...
נכון, נכון, לא, אתה יוצא חוצה ומשחק עם הילד, כן?
בדיוק, קאץ', ואתה יכול לקחת את הילד, ואתה יכול לקחת את הילד לראות אותו. אז יש לנו את העניין הזה, אבל קהל שאני צריך לטומרקט אליו, זה לגמרי, ואת אמרת, אז אני מרשה לעצמי קהל חום, אני הקהל ההיספני,
שזה מכל... לא, קהל חום, לא?
Okay. מכל הכיוונים, אם, וזה מעניין, כי הם אפילו לא מנסים כמו הפוטבול לנסות ללכת לאירופה, אלא הם פשוט אומרים, יש לנו קהל שבא לפה כדי לראות אותנו, שהאיליגל אימיגרנטס, או הליגל אימיגרנטס, או כל השכנים שלנו, והם מכוונים לשם במוצהר לגמרי, אפילו יש להם שם, השדרים שלהם הם כבר לא כזה, אתה יודע, אתה... Tonight in the World Series.
ג'סי מנדוזה, זאת אומרת, יש כל מיני חבר'ה שהם בכלל לא גדלו.
לא גדלו כאמריקאים.
אני אמרתי, בחיים שלי לא שמעתי שדר כל כך הילג, זה היה כזה, אתה יודע, the World Series, you hear me? כזה, ואני כאילו, מה זה? הוא היה לו שם, הוא היה אומר קוק, הוא לא היה אומר קוק, הוא היה אומר קוק.
תיקח את הכדורגל בצורה סוקר, בצורה שאנחנו מכירים אותו, לא פוטבול, כדורגל שהוא ענף החמישי, שישי, שביעי, או נגיד, וזה ליגה שלא מעניינת אף אחד מבחינת...
אבל זה דיברו תמיד שזה פונה לקהל ההיספני, לא?
לא, אבל המשחקים עצמם שאנחנו לא מתעניינים בהם והליגה לא מדנן, 70-80 אלף צופים בכל משחק
כדורגל. זה מה שאמרתי, אבל זה קהל שהוא לא אמריקאי קלאסי.
אני לא יודע,
אמריקאי קלאסי זה אותם לבנים או שחורים שגדלו בארצות הברית.
אז לא, זה לא... זה קהל מעורב מאוד, אתה רואה אנשים מכל הצבעים בכדורגל. מכל הצבעים.
אתה תשכח שהילדים, היום, אם כבר מדברים על ילדים, אז הספורט של ילדים הוא כדורגל.
שמעתי שבארצות הברית משחקים יותר ויותר סוקר. זה בגילאים הצעירים.
יותר נשים, יותר בנות מבנים עדיין, כאילו בנות זה משחק מאוד
כאילו פחות אלים.
בנות זה לא יאומן איך זה נטבע ככה, והן אכן עוגפות עולם וכל זה.
אבל רואים את הרשי כדורגל בשבילות?
כן, אתה הולך החוצה ואתה הולך לפארקים, והמון המון ילדים משחקים כדורגל. אני חשבתי, אני בעבר חשבתי שבשלב הזה, ארצות הברית כבר תהיה אימפריה עולמית בכדורגל.
כולנו כבר, מפתיע אותי
שזה לא קרה. אני הייתי בטוחה, זה מפתיע אותי שזה לא קרה, אבל אני לא פוסדת שזה עדיין יקרה מתישהו.
טוב, אני ב-94 שהרי היה גבי, אני אמרתי רגע, לארצות הברית הרי כאומת ספורט יש לה את הרשת המדהימה הזאת, שילד בדמון איווה יודע לחוות בכדור, ובאים ומסרדטים לו מסלול משם, דרך היסודי, דרך חטיבה, דרך התיכון, דרך הקולג', דרך הדרף, אם יהיה להם, אם הכדורגל יהיה עניין בכדורגל כמו שהיה, ואז הקימו את ה-MLS ואת כל הדברים האלה, זה אומר
שארצות הברית... גלקסי, פלא, שפיגלר.
לא, לא, עזוב את זה. אני מדבר איתך על גלקסי עם בקאם, לא גלקסי עם פלא.
כן, כן, אבל אז התחיל.
בדיוק.
ההנחה שלי הייתה זה שהרשת הזאת תהפוך את הכדורגל, את הסוקר, להיות כמו
שאני מדבר. אבל בסוף, 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 כנראה שזה אתוס, ויש בכל זאת, בכל זאת תרבות מסוימת.
כי ילד שמשחק סוקר בגיל 10, בגיל 12, 13, 14, הולך לשחק כדורסל, או פוטבול, או...
אבל זה קטע אמריקאי. עם המולטי טאסקינג הזה.
בנות שאין להם את האפיק הכלכלי הזה במרכאות.
לא רק כלכלי, ארז, לא רק כלכלי. יש קטע, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, שהוא התלבט, כל מיני שחקני כדורסל, פוטבול, לפעמים אפילו בייסבול, טניס. אני זוכר את קוריאר. קוריאר התלבט בין בייסבול לטניס. הוא התלבט, הוא היה מצוין בשניהם. עכשיו זה אותה תנועה, כאילו סווינג וזה, עכשיו יכול להיות גם גולף, לך תדע. והוא בסוף בחר בענף מסוים. לא, אבל זה שיש שחקנים שנבחרו, היו
מקרים. מוריס בקר היה כדורגלן גדול.
כן, אבל באירופה זה יותר מקובל, הרי גם נוביצקי שיחק כדוריד. זאת אומרת, יש, אבל בארצות הברית הם יכולים להיבחר בדרפטים של המקצוענים בשני ענפים שונים. לא רק ג'ורג' ג'קסון. יש כאלה מקרים. והם בוחרים פתאום לאן ללכת, ואז אומרים, איזה מזל שהחלטתי להיות שחקן בייסבול או שחקן כדורסל.
העניין הוא שילד אמריקאי גדל, הוא עדיין רוצה להיות...
אחד מהמייג'רס ליג.
הוא רוצה להיות מייקל ג'ורדן, או היום הוא רוצה להיות לברון, או שהוא רוצה להיות מי שיהיה הבא, או שהוא רוצה להיות טום בריידי, או שהוא רוצה להיות אודל בקאם, או שהוא רוצה להיות מה שיש לכם בבייסבול. אבל הוא עדיין רוצה להיות זה, אין לו עדיין את ה...
אז זה התרבות, הוא לא רוצה להיות בקאם, כי הוא לא מכיר את בקאם.
כי הוא לא מכיר.
ילדה רוצה להיות מיהם.
בדיוק, ילדה רוצה...
סוברד ובת זוגתה שאני לא זוכר.
היא יודעת מה זה מייגן רפינו, זאת אומרת, היא יודעת כי זה משהו אחר לגמרי, אז זה באמת עניין.
בדיוק.
אגב, חלק גדול מזה זה גם הירידה של הטניס, ציפי, עוד ענף שאת מאוד אוהבת. אבל
אני חושבת שזה ישתנה.
הירידה של הטניס, מה זה?
טניס בארצות הברית מת.
זהו, אני אומר, יש ירידה דרמטית. היה פיק ומאז, לא שומעים עליהם כבר. זה קטע מדהים, זאת אומרת שהענפים פשוט גובעים שם. נורא מוזר.
כדורגל הוא תמיד המשחק שבו, המשחק עם, אני תמיד קורא לו האפס, אפס הכנה מראש. אתה לוקח כדור, אתה לא...
גרם מגולגלת.
כן. ובאמת, ברגע שיהיה איזה שהם, ברגע שיהיה לו, הוא יהיה אפיק ולידי מבחינת הילדים, ששוב, אתה תמיד שומע, הוא היה שיחק פוטבול בקולג' והלך לבייסבול, היום זה הפוך, או כל דבר אחר. ברגע שיהיה, ארצות הברית יכולה לקחת, תתחיל לקחת מונדיאלים, ואנחנו לא נראה את הסוף.
אתה רוצה שנדל לך דוגמה על איך זה יכול לקרות? שמעת על המפעל הקטן שנקרא נטפליקס? רוצה לך לשמוע עליו? הם לקחו את הפורמולה 1 לפני 3 שנים, וקיבלו אישור מחלק מהקבוצות, לאט לאט זה הולך ומתרחב, לעשות סדרה, והם הביאו את ה-F1 עם Drive to Survive לתודעה האמריקאית, והיום כל הסשנים של האימונים, של דרייבטוס, של פורמולה 1, משודרים לייב ב-ESPN, מה שהיה unheard of, הם שידרו נאסקר, והם שידרו אינדי, ושידרו אני לא יודע מה, פורמולה 1 נהיה להיט בארצות הברית, שזה דבר שאני לא, רשת פודקאסטים, אתה יודע, שמתעסקת עם בייסבול ובייסבול, ופוטבול ו-NBA, פורמולה 1, ESPN, פורמולה 1, פוקס, פורמולה 1, מדהים, זאת אומרת, למה?
מישהו
תפס את הטריק הזה,
אני מסכימה איתך בעניין הזה,
ואתם אומרים שבייסבול זה ספורט משעמם.
תראה,
אני אוהב בייסבול, אני לא פריק כמוך, אני בא מכדורסל, כדורסל היה להישאר.
אני רוצה להגיד לך שאני רואה בזה, ואני אומרת את זה כל מה, אני רואה בזה כישלון אישי שלי, כמישהי שאוהבת את אמריקה, אוהבת את האמריקנה, היה פה, שלא הצלחתי להידבק לבייסבול, אני רואה בזה כישלון אישי חמור, כי לא יכול להיות שענף שהוא חצי דת, ואני לא יכולה להבין מה אתם רוצים ממני, זה כל כך משעמם, ואני מכירה, וכמעט כל החברים הישראלים שלי שהגיעו לכאן, לקח להם שנה להתאהב במשחק הזה, יש חברים שכל מה שהיה להם בראש,
ציפי לא גרתי בארצות הברית,
כשהיינו בארץ, כל מה שהיה להם בראש זה כדורגל, ושנה אחרי שהם הגיעו לכאן, הם אמרו לי,
אז תראי מה קרה לי.
זה משחק מטומטם.
תעזבי את ארז שהוא פריק. תעזבי את ארז שהוא פריק. אני לא ברמה הזאת, ואני לא גרתי בארצות הברית.
אוקיי. הבחור שעושה איתי את הפודקאסט, כושר הוטדוג, למקרה ולא עשינו את הפלאג, אז אחיו היה בביקור מולדת בארץ, הביא את הבן שלו. עכשיו, אחיו נולד בארץ, הלך לשם, התאהב ביאנקיז, כי... זה היה 1996, והם חיו בניו יורק. מה אני אגיד לך, הבן זה, אני, זה מסוג האלה שאתה מדבר, ראיתי משחק בקולג'ים וזה, ואתה אומר לעצמך, וואה, אבל הקטע שאני, אני למשל ניסיתי להיכנס לנאסקר, כי אני מת על כל התרבות ההזויה הזאת שלהם, שהתחילה, זה התחילה הרי מבוטלגים של מונשיין וכל זה.
כן, כן, כן.
הכל טוב ויפה, בסופו של דבר זה עדיין מכוניות שנוסעות חלוך, 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 חלוך.
זה לא נקרא מכוניות, זה מנועים עטופים בפח.
נכון.
נאסקר? כן, נאסקר, אין שום תיכון בנאסקר.
ספורט של הקונפדרציה, אתה לא יכול לשלם לי.
לגמרי, לא, נאסקר לא מעניין, אבל פורמולה 1
לקרוא על זה אני יכול, לראות את זה אין סיכום.
אני לא רואה לו את זה ולא את פורמולה 1.
אני, טוב, אני רק אומר שלדעתי התופעה המעניינת תהיה מה שכשבאמת כל הענפים האלה ייפרדו כל אחד לקהל שלו, ואז נראה פתאום כל מיני סולמות ערכים מנוגדים שכל אחד...
אבל אתה יודע שזה לא עובד ככה, כי אמריקאי ממוצע נורמלי, רגיל, שאוהב ספורט, יש כאלה אולי פריקים שלא מתעסקים עם זה בכלל, אבל רובם לא אוהבים ענף אחד בלבד. זאת אומרת, הם, הם, הם יבינו על מה אתה מדבר, הם יראו את הפוטבול בעונה, וכשיגמר הפוטבול הם יתפנו ל-NBA, כי אז זה מתחיל, ובמהלך כן. ה-NBA הם יתחילו להתכונן לקראת ה-opening day של הבייסבול. זאת אומרת, בענפים האמריקאים הקלאסיים, נכון שיש נטייה לכל אחד עם מה שהוא אוהב, אבל אתה לא one man show כזה, זאת אומרת, one trick pony כזה.
כן, כן, כל אמריקאי אוהב לפחות שניים.
את הספורטים האמריקאים הקלאסיים. הוקי זה קצת בצד, אבל...
לא, לא, הוקי. אבל שניים שלושה הספורטים המרכזיים, כל אחד אוהב לפחות שניים, לפחות. והרוב אוהבים את כל הספורטים.
תשמעו, היינו יכולים להמשיך ככה עד קריאת שמע, כי באמת רק התחלנו להתחמם, זה קצת התחיל איתי, אבל תפסנו תאוצה, וזה אחד מהדברים הכי כיפים שיש, שאפשר לעשות במדיה הזאת.
אני מתחנן לך שאני אומר, תביא אותה, תביא את שנינו נריב קצת, בחיית.
למה? הנה לא רבנו דווקא,
למה לא רבנו?
אני נהניתי מכל רגע.
לא רבנו, אני מאוד מכבדת את המוזרות הזו שלך לאהוב בייסבול, אני מכבדת.
תודה. תודה, אם הייתי יודעת שאני גם אוהב קריקט, אז בכלל היית מתעלפת.
ישבתי פעם, אני זוכרת שבימיי בחדשות, שזה היה לפני 30 שנה, ישבתי פעם בחדר, וראיתי מישהו רואה מרוץ מסעיות, אני לא אגיד את השם שלו, הוא ישב וראה מרוץ מסעיות, כאילו, מסעיות טראק, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים, הוא ישב עם העיניים בתוך המסך, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רואה? הוא אומר לי, רגע, מה את רואה? אמרתי לו, לא יודעת, NBA, טניס, הוא הסתכל עליי ואמר לי, בואי נעת מוזרה.
תקשיבו, אני לפעמים אני תופס את עצמי מצטט את גראוצ'ו מרקס על המועדון שאני לא ראוי או לא אכנס אליו, אם יסכימו לקבל אותי גם וכו' וכו', אבל זה מסוג המועדונים שאני בשמחה מצטרף לכל המוזרים שבעולם, כי זה החיים, נו מה אני אגיד לכם, כדורסל ובייסבול וכדורגל וטניס ופוטבול ומה שזה לא יהיה. בסדר גמור, יופי, ארז שץ, איש הבייסבול שלנו, וציפי שמילוביץ', נציגת הפוד בחוף המזרחי, באמת היה לי כיף.
תודה רבה, היה כיף.
כן, כן, ממש ממש הנאה צרופה. ונתראה בשמחות או בפלייאוף.
תשמרו על עצמכם.
אנחנו בסדר, את יודעת. הסיכוי, אפרופו, בדיוק גם על זה דיברנו תרבות, הסיכוי להיפגע פה מאיזה פיגוע טועה, לא הרבה הרבה יותר גדול מהסיכוי להיקלע לאיזה טבח בנשק חם בכל מיני מקומות
בארצות הברית. לא, הסיכוי להיקלע לטבח בארצות הברית הרבה יותר
גדול. בבקשה, אז עם כל הכבוד. אני מסרב לפחד.
עדיין, תשמרו על עצמכם.
תודה.
אנחנו עובדים על זה.
יאללה,
תודה.
להתראות, ציפייה מאוד כיף.